ערב טוב חברים, יום רביעי, ה-31 ביולי, השעה 9:30 בערב, ואנחנו עוד קצת זמן התקדמנו לעבר שריקת הפתיחה המיוחלת. היום אין לי קטע שהכנתי, הפרק שלנו הוא די פשוט מה שאנחנו נדבר עליו, ואנחנו נעבור על כל מיני נקודות ווייל קארד שצפויות בתחילת העונה, דברים שסימנו לעצמנו, שינויי לוז, אסטרטגיות של צ'יפים ודברים כאלו, נציג דרפטים שמתאימים לכל אחד מהנקודות האלו, אבל שוב, שום דבר לא חקוק באבן, אנחנו לא רוצים לצלול ולדבר יותר מדי על בחירות של שחקנים, מאחר ואנחנו יודעים שיש עוד המון שינויים שיקרו, אנחנו נלמד עוד הרבה מהדקות ששחקנים מקבלים בידידות, ולכן אנחנו עדיין נשארים בתחום המקרו, אנחנו כמובן נצלול ונחסה כל אופציה ברגע שזה יהיה רלוונטי. כרגיל, לייק, סאבסקרייב, רייטינג, שבוע שבפרק הקודם היה אחלה כמות של לייקים, תפציצו, תעשו פשוט את הלייק הזה, זה כלום, לנו זה המון. איתי, כמו תמיד, עמרי וייס.
אהלן, שלום לכולם, מקווה ששומעים אותי בניגוד לפעם קודמת. תאשרו לנו אגב בצ'אט ששומעים. כן, העונה מתקרבת, כבר עוד שבועיים וקצת, שומעים. ואנחנו מתחילים את ה... מצוין, מתחילים את העונה, ו... לא יודע מה איתכם, אני רחוק מלהיות סגור על, על הדראפט שלי, אני עוד מחליף מיום ליום כמו חיתולים לתינוקת, רק סלאח, רק אלנד, עם שניהם, בלי שניהם, מגינים יקרים, מגינים זולים, אז באמת הכל פתוח, וכן, עוד מעט נתחיל, נצטרך להתחיל להסתגר על דברים.
אתה יודע מה אתה מבטיח לעצמך בשיטה הזאת? שבגיימו איקואן לא משנה מי ייתן גול, אתה תגיד, הוא היה אצלי בדראפט.
היה אצלי, כן. מאה אחוז שזה יקרה.
כל שנה יש את הסיפורים האלה. זה היה לי אותו כל החודש האחרון, היה לי אותו והוצאתי ביום של הדדליין.
בדיוק. אדיר, מעיינים, ערב טוב.
היי, גם אני פה, אהלן, ערב טוב לכולם. כן, כיף להיות פה עוד פעם. יש עוד הרבה זמן, כאילו לא מבחינת הרבה זמן, כי אין עוד הרבה זמן בקלנדר, אבל מבחינת האווירה, מבחינת
כמו שעוד... כמה אנחנו יודעים? שבועיים וחצי כזה, לא?
כן, זה לא עמוד.
שבועיים ויומיים. יום שישי עוד שבועיים.
כן.
אבל מבחינת המידע שעוד יש לנו לקבל, יש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד, ככה שבאמת לדבר על שחקנים פרטנית, על כולם זה עוד מוקדם, אבל כן ניגע היום גם בשחקנים ספציפיים, ואיזה סוג שחקנים מתאים לאיזו אסטרטגיה התחלתית. וזה יהיה פרק, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, פרק חשוב, שכזה מסתכל על התמונה הגדולה, ושם אתכם כזה, ממעוף הציפור כזה, על מה צריך להסתכל עכשיו כשאנחנו בוחרים את הבחירות שלנו, ובעצם מקבלים את ההחלטות שלנו.
יפה, אני ניר שכטר, תמיד כמו איתכם כיף להיות פה, בואו נתחיל, לפני זה אני אגיד, יש איתנו 17 אנשים, אבל רק מעט מאוד כתבו לנו בצ'אט, חברים, תגידו שלום, אלן רון טורג'מן, שלום רותם שימוני, וכן, תגידו שלום שנדע.
שבוע שעבר חבר שלי מהעבודה, דוקטור דייב קוראים לו, אמר לי, גם אני הייתי בפרק, למה לא אמרתם לי שלום? אמרתי לו, היית צריך לכתוב הודעה בצ'אט, שנראה שאתה פה, כי אני לא יודע שאתה כאן. אז אם אתה פה, תגיד שלום בצ'אט, וכולם, תגידו שלום בצ'אט, ונפסור לכם.
אני לגמרי יכול להבין את זה, מהמעט פעמים שיצא לי לראות איזה פוד של פנטזי, זה לא שאני מתחיל לרשום להם בצ'אט תוך כדי, אתה פשוט יושב ומאזין, אבל תגידו שלום, הנה מאור בדש, מעיינים, יאללה, בוא נתחיל לדבר, ונתראה בהמשך הפרק למי שיכתוב לנו עוד. אחלה. אז אנחנו מתחילים, יש לנו פה את הנקודת מבט של 10 פיקצ'רס הראשונים. דווקא אני רוצה שפחות נתייחס לזה, פירקנו את הפיקצ'רס לכמה חתיכות, לזה נגיע בסוף למי שלא עושה ויילד מוקדם. כאילו, הכל תיאורטית כמובן. אז אנחנו נתחיל מזה, אדיר? תגיד לי, זה לא
סיבה. 1-3.
1-3, נכון.
בוא
נראה, אנחנו נרוץ פה טיפה בין הסליידים. 1-5, הכנו הרבה...
כמובן, זה חוק מרפי, שזה יהיה אחרון.
פוילר לכל הסליידים.
אוקיי, עכשיו אני יורד למטה, אבל זה לפחות אנחנו יודעים.
לא, עכשיו אתה צריך לחזור לראשון שהצגת, דרך אגב, כי אחרי זה אתה צריך את 4 ומעלה.
אוקיי.
אבל בסדר, אנחנו...
סתדר, אני סתדר.
כשנגיע לגשר, נחצה אותו. אז בעצם, בוא נתחיל קודם כל בלדבר למה אנחנו בכלל מקיימים את הפרק הזה. ו... בעצם זו שאלה של כל אחד עכשיו שבונה את הקבוצה שלו לגיים וויק 1, זה כמה רחוק אתה מסתכל, או מה אתה לוקח בחשבון עכשיו כשאתה בוחר את הקבוצה שלך. ומה שאנחנו בעצם באים להגיד, זה שעם השינויים שבעצם עשו נעשו במשחק השנה, ומי שלא חזק על השינויים, אז הפרק הקודם שלנו שהקלטנו בשבוע שעבר הוקדש כולו כמעט לשינויים האלה, אז באמת תיתנו לו, תשמעו אותו. אז בעצם השינויים האלה מאפשרים לנו אולי לעשות דברים קצת אחרת, ואחד מהם זה לתכנן מעכשיו את הווילד הראשון, ולמעשה לבנות קבוצה שהיא יותר מכוונת למשהו ספציפי, לא לדד אנד, כי אנחנו לא באמת עושים דד אנד, אבל כאילו לרוץ לשלושה מחזורים או חמישה מחזורים, או אפילו קצת יותר. ומה שאנחנו רואים פה בעצם זה שלושת המחזורים הראשונים.
רגע, אבל לפני שאתה נכנס למחזורים הראשונים, אני רק רוצה להוסיף למה שהתחלת להגיד, שבעצם אני חושב שהשנה הרף של להפעיל ווילד קארד ירד משמעותית. אם עד עכשיו זה היה, היית מחכה עם זה הרבה יותר, ובדרך כלל אולי אנשים היו מסמנים ככה את את הפגרת נבחרות השנייה, אזור מחזורים 8-9, אני זוכר שהיה נורא פופולרי שנה שעברה. אני חושב שהשנה אנחנו נראה הרבה ווילדים מוקדמים, שמופעלים מוקדם, ובאמת מהסיבה שבגלל שינויים בחוקים, אנחנו יכולים בעצם לשמור את החילופים, לא רק לשמור עד 5 חילופים, לגלגל עד 5 חילופים, אלא גם לשמור אותם דרך הווילד קארד. זאת אומרת, אם יש לך 3-4 חילופים, אתה עושה ווילד קארד, לא כמו שעד עכשיו זה היה, כשהיית יוצא מהווילד קארד למחזור הבא והיה לך חילוף אחד, עכשיו אתה פשוט שומר את ה3-4 חילופים שלך.
כן, דיברנו על זה רבות בפרק שעבר, מי שרוצה לשמוע את זה, להאזין פשוט לפרק הקודם, לא נחזור על זה עכשיו.
נכון, אז מהסיבה הזאת, אני חושב שאפשר לטרגט ווילד קארד מוקדם, ובעצם ווילד קארד מוקדם עוזר לך למקסם את המספר נקודות שאתה רוצה להשיג, כי אם אתה מחליט שאתה עושה ווילד קארד 4, כמו שאנחנו נראה עכשיו, או ווילד קארד 6, כמו שנראה אחר כך, אז בעצם אתה יכול להסתכל רק על הקבוצות עם הלוז הכי הכי טוב לשלושה מחזורים או לחמש מחזורים הראשונים, ובעצם לעשות עליהם דאבל אפ, טריפל אפ, ולמקסם את הנקודות שלך בצורה הזאת, וזה בעצם דרך ככה להתחיל חזק, וגם אחר כך אתה עושה את הווילד קארד ואתה שומע, בעצם אתה נמצא עם קבוצת ווילד קארד, שהיא נורא נורא חזקה ומוכוונת טווח ארוך, וגם יש לך הרבה חילופים שאם תצליח לצבור, כמה שהצלחת לצבור, אז כאילו זה יכול להיות נקודת פתיחה מאוד מאוד חזקה. ובגלל זה אנחנו נצלול לאסטרטגיות
האלה היום. אני גם רוצה להוסיף משהו. אני דווקא, אני אמרתי שבוע שעבר על האפשרות הזאת של ווילד קארד 3, אבל אני חייב להגיד שזה היה מהסתכלות אחרת לגמרי, לא איזשהו תכנון מראש לעשות ווילד קארד 3, אלא ההבנה להגיע לעונה הזאת, לבנות את הסגל של מחזור אחד, עם הידיעה שאני יכול, שיש לי יציאה כרטיס יציאה מהכלא במחזור 3, אם אני מפקשש את הבחירות הריסקיות שלי לגמרי. זה היה מה שאני דיברתי עליו שבוע שעבר. אני לא חושב שזה נכון לבנות קבוצה שהיא רק לשלושה מחזורים, ולדעת מראש שאתה לוחץ מחזור 3 ווייל קארד בפתיחת העונה, שאתה כבר מגיע עם ווייל קארד, כאילו. אז
אנחנו נראה גם אופציה בסוף,
בוא נראה את היתרונות ואת החסרונות,
לאנשים כמוך.
ונחליט בסוף מה אנחנו יותר אוהבים. גם אני מניח שלא כולם יתכננו מראש, אבל יהיו אנשים, בוא נקרא להם טרמפיסטים לאורך הדרך, שיעלו על העגלה של ווילד 3-4, כמו שאתה אומר, שפיקששו את הבחירות הראשונות וצריכים להתאפס על עצמם. פתאום הרבה שחקנים עולים להם במחיר, הם כבר לא יכולים להגיע לשחקנים מסוימים, אז יאללה, ווילד קארד, זה גם משהו שיקרה, אין ספק. לפני שאנחנו צוללים רק לעומק, יש לנו פה שאלה בצ'אט של קובי שושן, הוא שואל מה ההבדל בין עמרי לאדיר, ויש לי שתי תשובות, אחת היא 30 ומשהו אלף ב-ID ו-100 ומשהו אלף ב-overall rank.
אגב, אתה יודע מה משתמע מזה? שהוא טוען שבני יש הבדל. קובי, מה ההבדל?
איך אני... לא, אנחנו דומים
בדמיון, בדמיון.
נראה לי המראה.
אגב, עשית הנחה עם ה-30 ומשהו אלף, זה 48 אלף פלוס.
רגע, וכמה אנחנו ב-overall? כמה שבתי שנה שעברה, אני לא זוכר.
אנחנו כבר בשנה חדשה, אני לא זוכר מה זה.
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב,
רגע, אז רגע, עצור, בוא נגיד גם שלום כבר לאבו וייס, שהרבה זמן לא שמענו ממנו, שי רז, ורון טורג'מן, מה העניינים?
מאור בדש, אמרת שלום? אחלה מאור.
נראה לי, מאור, אחלה מאור.
יפה. טוב, עמרי, אתה רוצה להתחיל?
לא, עצרתי אותך, אז דווקא אם בא לך...
אוקיי, אז בעצם מה שאני אוהב בתוכנית של ללכת על ווילד 3, ווילד 4 למעשה, אני, לי כרגע אין החלטה, אני לא החלטתי למה אני הולך, אנחנו רק פה לצורך העניין, אני עכשיו עושה עורך דין של השיטה הזאת, ואני אנסה למכור אותה. ואחר כך נראה באמת אם זה משתלם או לא. מה שבעצם אני כן אוהב באסטרטגיה הזו, זה שאתה די אומר לעצמך שעד מחזור 8 בערך, אתה יכול להיות עם הקבוצות הכי טובות שאפשר. זאת אומרת שאתה לא מתפשר על אף בחירה עכשיו, בשביל מחזורים יותר טובים בהמשך, בגלל שהיא בחירה טובה ללונג טרם, אלא אתה הולך על נקודות כאן ועכשיו. זאת אומרת שיכול שבמחזור 4 אתה כבר די גבוה מבחינת הממוצע, איפה שאתה נמצא כרגע, יש לך חילופים ביד, ואתה יוצא עם קבוצת ווייד לסט משחקים הבא, מ-4 עד 8 לתוך העניין, או קצת יותר, תלוי כמה, איך תמקד את הווייד שלך, אבל אתה יכול להיות די חזק בכל רגע נתון, בפתיחת העונה. וזה משהו שאני מאוד אוהב בשיטה הזאת, בין אם זה יצליח ובין אם לא, לפחות בבחינה אסטרטגית, לא אמורה להיות בעיה עם זה, אתה כן אמור להיות head of the game ברוב המחזורים הראשונים. ואחת הדרכים לעשות את זה, באמת ללכת על הקבוצה הזאת, שיכולה להיות, אם אנחנו מסתכלים על המחזורים, ארסנל, אוקיי, שאני לא רואה אותה פה בטבלה, איפשהו באמצע,
כן.
קצת מוזר לי שאיפשהו באמצע,
זה בית, וילה חוץ, ברייטון בית, שלושה מחזורים ראשונים.
קצת מוזר לי, כי היא צריכה להיות ראשונה פה, לדעתי.
מסכים איתך.
אם אנחנו מסתכלים רק על שלושה משחקים.
בטוח בטופ, לא בתחתית, חד משמעית.
בטוח בטופ, זה
שתי משחקים נהדרים.
זה אודגרד וסאקה, זה באמת לשים טריפל, וזה מקום שאנשים אחרים לא ילכו אליו. כל מי שיבנה קבוצה שקצת יותר טווח ארוך, לא יהיה עם השחקנים האלה.
אם אתה מסתכל על החמישה הראשונים של ארסנל, אז הם לא כל כך טובים. אנשים שמסתכלים יותר לטווח ארוך, כנראה שיהיה להם גג אחד ארסנל, ובעצם אם אתה מתחייב סוג של ווילד קארד 4, בעצם התוכנית שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אתה באמת יכול ללכת על טריפל אפ ארסנל בקלות, וזה יכול להיות כאילו באמת היתרון ש... שמקפיץ אותך, ואז אתה נכנס לווילד קארד. אני חושב שבשני המשחקי בית שלהם, וולפס בבית וברייטון בבית, בכיף אפשר ללכת על דאבל הגנה, אני ממש לא אופתע אם יש שם שני קלינים, ראינו אותם בשנה שעברה, פשוט מעל הליגה מבחינה הגנתית, ועוד איזה סאקה כזה.
ושתבין את ההבדל, כי אתה עכשיו אומר ללכת על דאבל הגנתי, אבל היצעה שלי לכל מי שבונה קבוצה שהיא לא ווילד ארבע, היא אפס הגנה ארסנל. זה ההבדל, כאילו תראה מה זה מאפשר לך, שכנראה שלא יתאפשר לך בדרך אחרת. אותו דבר אברטון, אוקיי, הם לא ברמה של ארסנל, אבל יש להם פה את ברייטון ובורנמוט בבית, שני משחקים ממש טובים לקבוצת הגנה כמו אברטון, שאתה כנראה לא תלך עם דאבל הגנתי, או אפילו עם שחקן הגנה, לא בטוח שאתה תרכיב אותו במשחקים האלה בכל סטאפ אחר. אבל זה עוד אחד מהיתרונות שהקבוצה הזאת מאפשרת לך.
הייתי מוסיף גם את ליברפול, שאומנם הם גבוהים פה, אבל אני חושב שהשלושה הראשונים שלהם, בטח שאנחנו יודעים שהם עם מאמן חדש, ויש סימן שאלה לגבי איך הם יהיו, לא חושב שהם הכי קלים בעולם, זה איפסוויץ' בחוץ.
איפסוויץ' בחוץ ראשון זה משחק קשה בעיניך כאילו?
שבת 2:30 משחק ראשון של סלוט, אני לא חושב שזה...
העניין עם סלוט לא אתה צודק, אבל זה פוטנציאל ששפה, זה לא משחק קשה.
אני לא רואה את
ליברפול בליגה. הם עלו... כמו שעלו לוטון שנה שעברה, בפוקס, לא...
מה, הלוואי, כאוהד ליברפול, אני חושב
לגבי ליברפול, צריך אבל להגיד משהו לגבי ליברפול, שהסגל של ליברפול כרגע לא שלם בכלל, הם במסע משחקים בארצות הברית, אני חושב, שרוב הסגל הבכיר לא נמצא שם, דיאז, ג'וטה, דרווין, טרנט, רובו, הרבה מאוד שחקנים חסרים ולא נמצאים הסגל, ולמעשה להם רק משחק אחד עם הסגל לפני תחילת הליגה. אז יהיה לנו מאוד קשה לדעת מי השחקנים שאנחנו רוצים ללכת אליהם, ובאמת, כמו שאתה אומר, אחד היתרונות בווילד 4, זה שאתה יכול לקחת את שלושת המשחקים האלה, לראות איך סלח, איך טרנט, איך רובו, בעצם לבחון את ליברפול בשלושת המשחקים הראשונים, אני אומר, ניר, לא הקשבת, לבחון את ליברפול בשלושת המשחקים הראשונים, לראות איך הסגל מתגבש, לראות איך סלוט משחק, ואז במחזור 4 לעלות על השחקנים הנכונים, זה גם יתרון שמתאפשר בעצם באמצעות ה...
כי אני רק אקריא, אני אסיים להקריא.
לא הייתי עולה עם טריפל ליברפול, לא משנה מתי הייתי חושב שאני מתכנן ווילד קארד.
השלושה הראשונים של ליברפול, אני רק אסיים, זה איפסוויץ' חוץ, ברנטפורד בית ויונייטד חוץ, ואחר כך יש להם פורסט בית ובורנמוט בית. אז אם אתה עושה ווילד קארד 4, אתה בכיף כבר יודע מי האופציות הטובות בליברפול, כמה המגנים תוקפים, כמה הם נראים טוב הגנתית או לא טוב הגנתית.
ובעונה כזו...
מהחלוצים הפותחים שם, אתה יודע, כל הדברים האלה.
בעונה כזו שיש לנו כל כך הרבה...
כל יתרון ענק.
וכל כך הרבה אופציות כל מחזור, אז האפשרות של לקחת שחקנים במשחקים הטובים שלהם, בעצם להביא אותם ברגעים הכי טובים, זאת אולי הדרך להביא הכי הרבה נקודות, אתה יודע, לעלות על טרנד בדיוק בשתי משחקי בית הטובים האלה, לקפוץ ממנו, אתה יודע, לטרנד, כמו שאנחנו אומרים, סליבה וגבריאל, לעבור מהם לטרנד, לעבור אחרי זה לאיזה, לא יודע, מי שיהיה מגן טוב בסיטי, דברים כאלה, זה יכול להיות הדרך. כאילו, זה, כמובן שיש מיליון דרכים לשחק את המשחק, אבל זאת דרך שנשמעת לי די טוב, האמת.
אני לא
זה
מסכים,
אגב גם
כי
יוצר
אתה
פגרת
לא יודע,
מחאות.
אתה פשוט לא יודע לפני מחזור אחד מי לעלות עכשיו על טריפל אברטון, כי יש להם על הנייר 12, אתה לא יודע איך הקבוצה הזאת עולה
לא,
בכלל.
ברור שיש, יש את הדיסקליימר הזה על כל הבחירות שאנחנו נעשה פה, יש רב הנסתר על הגלוי, כן, בוא נגיד את האמת, על רוב הקבוצות כרגע. החליפו מאמנים, החליפו שחקנים, חצי מהליגה חסר
כן, אבל
שחקנים
זה
שהיו
היתרון המרכזי שאתה
ביורו והזה.
מציין.
כן,
היתרון
נכון,
המרכזי שאתה מציין הוא
שאתה לוקח
לעלות
תקופת
כאילו על, על דברים קלים, אבל אתה לא יודע את זה אפילו. אתה מבין? זה העניין. זה לא כמו שאתה תראה סתם במחזור 18, לא יודע, יהיה כמה נמושות של הליגה, ואז תראה קבוצה שמשחק נגד בורנמוט בית, אברטון בית וזה, ואז אתה תגיד, טוב, זה
כן.
בנקרים. היום אנחנו לא,
ברור
קשה לנו להגיד, אברטון יכולים לעלות השנה ולסיים מקום 8. כאילו... אתה
אין
יודע איך
ספק
הדברים האלה.
כרגע אין לך מתגם בכלל.
נכון,
כן,
זה העניין. בגלל זה
לא...
קשה לי לעשות כאילו אולין על הרכב
מצד שני, אתה עדיין תצטרך לבחור 11 שחקנים שיצטרכו להביא נקודות, אז הדיסקליימר הזה תקף לכולם. זה יהיה קשה בין אם אתה מתכנן וואי
כן.
במחזור 4, וזה יהיה קשה
כן,
בין אם...
כשאין מידע על מי טובה...
טריפל אברטון זה ריסק גבוה, השחקנים שאני...
לא, לא אמרתי, הם... לא אמרתי...
לא, סתם אני מחצין, כן.
כאילו, כן, כן.
אבל...
אבל אני רק יוסיף שכשאין מידע, אין לנו מידע על מי טובה ומי לא, אז... הדבר הבטוח הוא ללכת על המשחקים. כמו שאנחנו עושים, תוקפים את המשחקים, זאת הדרך הכי טובה. אתה עדיין לא יודע מי טובה ומי לא, ללכת על מי שיש להם את הלוז הכי קל. אבל באמת, אחד החסרונות הגדולים של ווילד קארד 4 זה שיכול להיות שזה מוקדם מדי. האם שלושה מחזורים זה באמת מספיק מידע כדי להבין מי טובה ומי לא? יכול להיות שפחות. אני זוכר שלפני כמה עונות, ארסנל של ארטטה ממש התחילה עם שלושה משחקים, שלושה הפסדים, אני חושב הם לא הבקיעו אפילו שער. לא כבשו. ואחר כך פתאום נהיו קבוצה ממש טובה בהמשך, אז כאילו מי שהיה עושה ווילד קארד 4 אז כנראה לא היה הולך בכלל על ארסנל, ואז היה מפסיד מהבחינה הזאת, אז באמת, באמת זה בעייתי מהבחינה הזאת.
בוא נעבור אולי לשקף של 4 ומעלה.
כן, אפשר לעבור לשקף של 4, זה השקף הראשון שהיה, אתה יודע? כן, בדיוק 4 עד 10.
אז זה בעצם מראה לנו מה אפשר לבנות בווילד קארד 4. ויש פה כמה דברים מעניינים, כמו שאמרת למשל על ליברפול, שהם אמנם, שוב, אני לא יודע, זה מסודר לפי דיפיקולטי, אני לא בטוח, כי ליברפול פה באמצע, למרות שהם לא אמורים להיות באמצע לדעתי. אם
אתה
נוטינגהאם
שלחת
פורסט,
את זה, לא?
כן.
זה כן לפי דיפיקולטי, פשוט
זה
לא,
לא
לוקח
לא
בחשבון.
זה פשוט.
זה לא לוקח בחשבון את איכות הקבוצה, זה לוקח רק את היריבות.
אותו דיסקליימר, הדיפיקולטי של הסקאוט הוא הרבה יותר חזק ממחזור 7-8, היום הוא שווה
כן.
לכלום ושום דבר.
היום זה,
כאילו.
זה יריות באפלה,
בדיוק.
זה הולכת על סמך מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים כמה עונה חדשה מביאה את ה...
כאילו,
את
אני
יודע,
מאוד
חדשים.
תופס מהפיקצ'ר דיפיקולטי שלהם, אבל באמת אני יכול לקבל שסתם, כאילו, אני או אתה יכולים עכשיו לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד, וואלה, לא מסכים הדבר הזה. זה אותה רמה של
כן.
דיוק בזה, כאילו.
כן,
בסוף
יושבים
שם אנשים...
כן.
בסוף יושבים שם אנשים כמוני, כמוך, שהם מכירים את המשחק ומבינים בו. והם חוסים בעצם את איך מה תהיה הרמה של הקבוצות האלה, כמה אנחנו יכולים לעשות את זה. ולצורך העניין, אני אומר שליברפול, עם נוטינגהאם פורסט בית, בורנמוט בית, וולפס, קריסטל פאלאס, צ'לסי בית. זה לוז נהדר לליברפול, בטח עם כל המידע שנצבור במחזור שלוש.
יכול להיות אגב
כן
שעד
אומר...
פה כבר תבין שליברפול קיבלה את תנח 2 ו... ואין מה
לא
להשקיע שם
בכלל.
שקל אפילו. כן, יכול להיות גם שתבין את זה.
לגמרי. אבל כן, זאת נקודה שבה אתה אומר, במחזור 4 כן יהיה לי כבר סוג, יהיה מידע, יהיה לך שלושה משחקים
נכון.
של דאטה, ללמוד מהם דברים ובאמת להפיק
גם,
מהם
נראה לי,
לא. בגן נבחרות גם, שזה גם טוב לצבור עליות מחירים. ועוד דבר שהוא יפה בתוכנית הזאת, שאם אתה בונה קבוצה לשלושה מחזורים, אתה בעצם לא עושה חילופים במחזור 2 ו-3. אתה מגיע לווילד 4, אתה לא עושה חילוף. אתה שומר חילוף גם מחזור 5, ואז במחזור 6 יש לך כבר 4 חילופים. אתה בעצם מוכן לעוד ווילד קארד, שגם אם פישלת במחזור 4, יש לך עוד, מה שאמרת, כרטיס יציאה מהכלא. אז ככה שאתה עד מחזור 8-9 יכול להיות כאילו עם יד על הדופק, מה שנקרא, ו... לא לקחת בחירות יותר ארוכות טווח מבחינה של טוב, אני מקריב עכשיו משהו, אבל בהמשך זה יסתדר, פה אתה לא עושה את זה. אתה ממש מסתכל על מה שמולנו.
בואו נסתכל על הקבוצות שאם אתה עושה ווילד 4, אז בעצם איזה קבוצות אתה פה מטרגט, והאם הם לדעתנו קבוצות טובות... רגע, שנייה, לפני שעוברים לדראפט. ניר, אתה יכול לחזור?
לא, חשבתי זה מה שאמרת.
לא, שנייה לפני זה, זה בדיוק טיפה לפני, אז איזה קבוצות אתה רוצה כן לטרגט בווילד 4, שיש להם לוז קל? אז אנחנו רואים את איפסוויץ' למעלה, אנחנו לא נסתכל עליהם, אברטון גם, אולי, אתה יודע, מגן אחד, אבל נראה לי פחות, יונייטד זה לחובבי הז'אנר, מה שנקרא, לסטר גם פחות, פלאס, יש להם ריצה ממש ממש יפה, מ-4 עד 10, נגיד, עוד או יותר.
וגם שם, אתה תדע מה קורה, מי תופס את העמדה בצד ימין, אתה תדע מה עם הטטה שחזר מהאולימפיקס, כאילו,
ברור.
גם שם יש דברים ללמוד עד מחזור 4.
נכון, וילה, ליברפול דיברנו עליהם עם פורסט ובורנמות בבית. אני חושב אבל שהבעייתיות בווילד 4, וזה אנחנו רואים בקבוצות שפה למטה, זה שלארסנל נגיד, ארסנל וסיטי, זה שתי קבוצות הרי מאוד מאוד מרכזיות בעונה הזאת, ושתיהן פה בעייתיות, כי לארסנל יש טוטנאם וסיטי. יש ערכי טוטנאם חוץ וסיטי חוץ.
ארסנל נגד טוטנאם זה מינימום שתי גולים. שחקן התקפה
שם. יכול להיות, אבל טוטנאם חוץ זה... ואז סיטי חוץ, אני לא יודע אם זה השני מחזורים שאתה רוצה עכשיו לשים טריפל ארסנל. בגלל זה אני חושב שזה אולי טיפה מוקדם. ונגיד אנחנו נראה אחרי זה בווילד 6 שהם נכנסים ללסטר בית וסאוטהמפטון בית, שזה הבדל ענק.
יותר יפה מזה.
וגם סיטי, גם סיטי, יש להם ברנפורד בית ב-4, אבל אז ארסנל וניוקאסל בחוץ ב-5 ו-6. אז כאילו מהבחינה הזאת זה לא אידיאלי. אם אתה יודע, רוצה ללכת על סיטי וארסנל חזק, אז כנראה שווילד 4 לא ממש יאפשר את זה. אבל עכשיו אפשר לעבור לקבוצה של ווילד 4 ולראות איך היא תיראה. פחות או יותר. זה של 6.
למעשה, הקבוצה שאתה אומר עכשיו היא קבוצת Game Week 1 שעושה ווילד קארד במחזור 4.
נכון, נכון, נכון. זה בעצם, אנחנו מסתכלים על שלושה מחזורים הראשונים. ולמי יש את הלוז הכי טוב שם, זה מה שראינו מקודם. אז פה אנחנו רואים שבאמת יש...
זה הסגל שלי כמעט, עם גיא סלח
וקובסון. אז אני מבין שאתה מטרגט את השלושה הראשונים, פחות או יותר. לא הסתכלת יותר מדי.
לא, אחד משמע.
סבבה לגמרי. אז אנחנו רואים פה... אז שמתי פה את ראיה בשער וגבריאל, אז יש לנו פה דאבל הגנה ארסנל, דיברתי עם שני תקי בית שנורא נורא נראים טוב, מבחינת שערים נקיים. יש פה את פורו, שאני חושב שלא הרבה אנשים ילכו עליו, דיברנו עליו גם בפרק הקודם, הוא נורא ייפגע מהשינוי בבונוסים, אבל בשלושה הראשונים לטוטנאם יש לסטר ואברטון וניוקאסל, אני חושב שזה...
נורא, לא זוועתי
לטוטנאם. למה? לסטר חוץ אברטון בית, אני חושב שלגמרי אפשר להוציא שם
גולים.
נקודות יפות.
כן, גם גולים.
כן, פורו וסון. יש לנו את פורסט, שמתי פה את איינה, והאדסון אודוי, דאבל אפ על פורסט, אולי משהו שלא חשבתם שתראו, אבל בשלושה הראשונים הם מקום ראשון.
יש לי.
בפיקסצ'ר טיקר, יש להם בורנמוט בייט, סאוטהמפטון חוץ, וולפס בייט.
אחת הקבוצות ההגנתיות הטובות בשנה שעברה, קיבלו מעט מאוד XG, וכל הגולים שלהם הגיעו במצבים נייחים.
אבל הם הביאו עכשיו שוער 2 מטר.
הביאו בלם 2 מטר ושוער 2 מטר. כן. אני עם השוער שלהם ועם אדסון אודוי. ברכב שלי כמעט סגור, אז לא רואה שום סיבה שלא לעשות את זה.
יפה, אז אני אמשיך את הקישור. סאקה בעצם משלים את הטריפל אפ של על ארסנל. סון דיברנו, יחד עם פורו. יש לנו פה את גורדון ואת איזק. גם לניוקאסל יש לוז טוב יחסית בשלושה הראשון. גם שלושה, גם בחמישה, אבל בשלושה יש להם סאוטהמפטון, בורנמות, טוטנאם, עכשיו משחקים מצוינים התקפית. אנדריאס, חבר של ניר, כי גם פולם נורא נורא גבוהים, יש להם יונייטד, לסטר ואיפסוויץ', בעצם שתי עולות חדשות בשלושה הראשונים, והלן, כי זה הלן, ויש לו איפסוויץ' בבית במחזור 2, אתה לא רוצה לאבד את זה, אז זה ככה הסגל...
כן, אין לך פה ליברפול, נגד איפסוויץ'.
נכון, אין לך ליברפול במחשבה שאתה... במחזור 4 אתה... כרגע סימן שאלה נורא גדול, אתה לא יודע אם אתה רוצה להתחייב ולמי אתה רוצה להתחייב, במחזור 4 אתה מבין מה קורה ומכניס אותם ישר לשני משחקים הקלים שיש להם.
זה נגד דיפ סוויץ', הם עדיין שחקנים ברמה של וורקלאס, לא משנה.
אנחנו נשאיר תמיד בחירות טובות בחוץ.
כן, נכון, אם זה לא זה, אז סאקה בחוץ. פשוט על סון אין סיכוי שהייתי שם את הכסף עם מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול להביא את פלמר שם, אתה יכול כאילו... אין סיכוי שהייתי שם את הכסף.
שוב, אבל הנקודה היא השלושה משחקים הראשונים.
לפלמר יש סיטי במחזור הראשון, לסון יש שלושה משחקים נוחים.
לא, אבל גם פלמר אתה לא יודע מתי חוזר מה...
זה משהו אחר, אני מדבר בהנחה ששניהם קשירים ועשו משחקי הכנה וכאלה.
לא, הוא קשיר, אבל גם אם הוא קשיר והוא יחזור שבוע לפני, אתה יודע, הוא צריך עכשיו להשתלב בקבוצה של מאמן חדש. אתה לא יודע איפה זה, איך זה ייראה. כאילו, אני כן אוהב את האופציה של ללמוד שלושה מחזורים. וזה כן מאפשר את זה, יש פה...
סון יכול להיות חלוץ גם, כאילו, עם רישרליסון
ראינו אותו, תשמע, פרי סיזן אמרנו שזה לא כל כך רלוונטי, אבל אנחנו רואים שהוא משחק ונותן גולים, שזה הדבר היחיד שרלוונטי. כאילו, אנחנו לא רוצים, לא מעניין אותנו יותר מדי בפרי סיזן מה התוצאה ודברים כאלה, אבל לראות ששחקנים משחקים זה כן חשוב.
כן.
זה שאתה רואה את סון ואת אילנד, פותחים כל משחק, נראים טוב, מגיעים למצבים, זה מה ש...
30% של אילנד לא שרד הרבה זמן.
30% של אילנד יהפוך ל-60-70.
אני לא הסתכלתי, אבל לדעתי זה כבר הרבה יותר.
כנראה שכן.
כמה נראה? זה 35 כרגע.
2% כולה.
אבל לא כזר.
היה 33.
אבל זה עוד יעלה.
זה עוד יעלה, זה עלה. גם עכשיו זה ה-engaged, שמתחכמים וזה. הקאז'ואלים באים, נכנסים לאפליקציה, שמים את אילנד השם הראשון ועושים continue.
תקשיב, ברגע שהוא נוגע בכדור, בקומיוניטי שילד.
לגמרי, לגמרי.
הוא שהוא קיים,
זה כבר... זהו, למה, הנה, אני רוצה להשתמש במה שאמרת על ה-Community Shield, כדוגמה מאוד חזקה ללמה אני אומר שלא צריך עכשיו להתמקד יותר מדי, כן תבנה איזה סגל, תבין מה הכיוונים שלך, אבל לא עכשיו להתעסק באנדריאס או סאקה או אודגרד וכאלה דברים, כי יבוא ה-Community, ואם אתה רוצה או לא רוצה, המחשבות שלך ישתנו, ולא יודע, ארסנל נצחו 3-0, אז כולם יפתחו... נכון, יונייטד. יונייטד ינצחו 3-0, כולם עם ברונו בהרכב ודלות בהגנה. אתה יודע, ככה זה יהיה. אז אין כאילו, אין מה עכשיו בינתיים לקפוץ ראש לבריכה בלי מים. פשוט לחכות, לראות את ההתפתחויות. כן, אבל לחשוב על המבנה.
זאת המלצה רחבה על כל מה שאנחנו אומרים בפרק הזה, במיוחד, אתה יודע, בפרקים של תחילת עונה, שבאמת אין לנו כמעט מידע, קודם כל אנחנו אומרים על כל בחירה, כאילו שזה לא להתחתן איתה ולא להתאהב ולא להיקשר לשום דבר, כי עוד שבוע זה יכול להיות, אני לא אגיד לא רלוונטי, אבל פחות רלוונטי.
אנחנו נלמד עוד המון עד תחילת העונה, אבל כן, צריך להבין את התמחורים, להבין את הלוז, זה כן דברים ששווה להכניס לראש פה עכשיו.
אני אוהב לדעת תמיד הכל, אני אוהב כאילו שיהיה לי בראש את כל האופציות, זו מראש מוכנות,
וגם אם אני לא אשתמש בזה בסוף. שזה אנחנו פה.
בדיוק, חופרים לעומק, ואני יודע שגם המאזינים שלנו חולים, אחו שרמו אותה, כאילו כולם גם אוהבים כאילו להתעמק ולהיכנס לעומק של הדברים, אז יאהבו את הפרק הזה, אני מניח.
כן, טוב, אנחנו חצי שעה רק על זה, אז הבא בתור יהיה הרבה יותר קצר.
זה לא כל כך שונה, זה...
אין בעיה, אז אנחנו בואו נתקתק אותו. לא, לאן הלכתי? הלכתי, היום לא היה סדר, היום אין סדר.
יש את המחזורים של... הנה, גבל 1-5, כן.
אוקיי.
אז עמרי, קח אותנו.
כן, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על בעצם לטרגט ווילד קארד 6, שזה האהוב עליי, זה כרגע מה שאני מתכנן לעשות. אז תשימו לב למי יש מחזורים טובים ככה במחזורים 1-5, אז אנחנו רואים את פולאם שחוזרים על עצמם, ליברפול עם פתיחה ממש חלומית, ניוקאסל, פאלאס, גם אסטון וילה. אני חושב שזה קבוצות שאנחנו יודעים שהן גם קבוצות טובות מאוד, אנחנו ראינו את זה בשנה שעברה, וגם יש להם לוז מאוד נוח. אז יש פה באמת כאילו, אתה יכול להכין קבוצה שאתה תרגיש מאוד מאוד בנוח איתה, עם בחירות טובות, מוכחות, וגם עם לוז טוב, אז אני חושב שקבוצה כזאת באמת יכולה להיות מאוד מאוד חזקה. ואם אנחנו נסתכל בתחתית של הלוז, אז אנחנו רואים לארסנל משחקים פחות נוחים, יש להם וילה, טוטנאם וסיטי, כולם בחוץ בחמש הראשונים. סיטי גם די נמוכים, יש להם צ'לסי חוץ, הם פותחים, יש להם וסטאם חוץ, ויש להם ארסנל גם בחמש הראשונים. טוטנאם גם יחסית מעורבב. וווסטאם גם מאוד נמוכים פה, מה שיפה זה שכל הקבוצות שדיברתי עליהן עד עכשיו, גם האלה עם הלוז הטוב, ליברפול, צ'לסי, ניוקאסל, פאלאס, וילה, וגם האלה עם הלוז הרע, ארסנל, סיטי, טוטנהאם וווסטאם, זה בדיוק מתהפך. אם אנחנו נסתכל עכשיו על מחזורים 6 עד 10, ניר, אז אנחנו נראה בדיוק בדיוק הפוך. יפה. אז פה אנחנו רואים את, אפשר להסתכל על ארסנל, שיש להם ישר, ממחזור 6, דיברנו על זה, לסטר וסאוטמפטון, שתי עולות חדשות בבית, זה פריים, לעשות שם ווילד קארד, ולהכניס את השלוש אופציות הכי טובות מארסנל. סיטי, נראים מאוד טוב, יש להם אמנם ניוקאסל חוץ, שזה לא אידיאלי, בגלל זה אפשר גם אולי לחשוב לשמור על 7, אנחנו אולי גם נזכיר את זה, אבל ישר אחרי זה יש להם לוז מאוד מאוד טוב, ובכיף אתה שם שם טריפל סיטי. טוטנאם, שוב, שדיברנו עליהם מאוד נמוכים מקודם, אז עולים פה נורא נורא גבוה עם ריצה מאוד יפה, וגם ווסטאם ויונייטד, וכל הקבוצות שבעצם שמת מהם ממחזורים 1 עד 5, ובעצם מקסמת את הנקודות, בעצם יורדות פה לבוטום, לתחתית של הלוז. ליברפול נכנסת לריצה קשה, צ'לסי, ניוקאסל, פאלאס ווילה.
על ניוקאסל זה הכי משמעותי, אתה רואה את זה פה, יש להם לוז נהדר בפתיחת עונה, רוב האנשים יהיו עם שני שחקנים שלהם, לפי מה שאני רואה, ואז אתה מגיע לדבר הזה, ובאמת זה אופציה נהדרת לעשות את השינוי הזה.
אז בעצם כולם, אפשר לראות פה שכולם, לא משנה מה, ירצו לעשות המון חילופים במחזור 6. לא משנה אם אתה מתכנן עכשיו ווילד קארד, לא מתכנן ווילד קארד, יגיע מחזור 6 ואתה תראה את הקבוצה ואתה תגיד, בונה, אם הייתי עושה עכשיו ווילד, הייתי עושה 8, 9, 10 חילופים, ובגלל זה אני חושב שזה שווה לטרגט מההתחלה ווילד קארד 6.
עונות עברו, זה היה הפרמטר. היינו מחפשים פיקצ'ר סווינג, מצביעים עליו, מחזור 5, 6, 7, 8, וזה. אני באמת, לפי מה שאתה מראה עכשיו, אני חושב שזה הפיקצ'ר סווינג הכי ברור, כאילו,
הכי ברור. ועוד פעם, לא לחקוק את זה באבן, זה שאני מטרגט לעשות את זה בוואלד קארד 6, לא אומר שאני מגיע המחזור 6, ואתה יודע, למדתי מלא דברים, ואולי הלך לי ממש ממש טוב. זה לא אומר שאני אפיל את זה לא משנה מה, עדיין אפשר להיות גמישים, אבל אני חושב שזה נכון לעכשיו, עם המידע שיש לנו, ועם הלוז שכל כך משתנה פה, וזה באמת מאוד משמעותי, כמו שאמרת, אני חושב שזה החלון הכי טוב, ומה שאני כרגע סתם לעצמי.
וזה גם נותן לך אוטלוק יפה לקבוצה שאתה בונה בגיימוויק אחד של 6 פלוס מחזורים, זה כבר אוטלוק שהוא גם סטנדרטי להסתכל עליו כשבונים ווילד.
נכון, בעצם מדגם מספיק גדול. נכון, כדי להבין מי הקבוצות הטובות, מי לא טובות. דבר שעברה, היינו צ'לסי ויונייטד, אחרי 5 מחזורים כבר הבנת שזה לא
זה. וואי, לא זוכר איפה הקבוצות האלה. נו ווילד קארד.
פעם באה תוסיף שם...
לא, כן, לא עשינו סדר. כבר התחלנו את המוזיקה, הנה.
אחד הדברים שלא אמרת, עומרי, שזה אחד היתרונות של התוכנית הזו גם בעצם, זה שאם אתה מראש בונה קבוצה ל5 מחזורים, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה לא צריך להשתמש בחילופים, בעצם אתה שומר את החילופים, אתה יכול לצבור עד 4 חילופים, לעשות את הווילד במחזור 6, ושוב, כמו שאמרנו, בווילד 4, יש לך עוד...
אפשר גם לצבור 2-3 ולעשות את זה, לא חייב לצבור...
אבל אם יש
מקסימלית לך יותר... אתה יכול להגיע ל5 עם ווילד קארד 6, אבל סביר להניח שזה יהיה משהו כמו 2-3, אין מה לעשות, תמיד יש את הטרנדים של תחילת העונה ודברים כאלה.
מחירים.
שוב, אתה גם לא חייב לעלות עליהם. אם עכשיו יש שחקן שמאוד בא לך במחזור 3, ואתה יודע שאתה בווילד מחזור 5, וגם יש לו אולי נקודת כניסה יותר טובה, אולי תחכה, אתה מבין? זה לא בהכרח שישווה את העברה, כי העברה הזאת בהמשך יכולה להיות... במקום, אתה יודע, לעשות הווילד מחזור 6, ואז פתאום מחזור 9, עוד 5 חילופים. או מחזור 10, עוד 5 חילופים.
אגב, אחרי שאתה עושה ווילד, אז בדרך כלל באופן טבעי, אתה מגלגל איזה מחזור או 2 עכשיו, אנחנו נגלגל גם, אז בכלל, להגיע עם 2-3 חילופים זה יהיה מעולה, ואז אתה יכול לגלגל פעמיים ולהגיע למצב שאתה עם 5 חילופים או 4 חילופים. אני חושב שזה יהיה מצב מאוד מאוד חזק להיות פה. וכן, זה כרגע מה שאני מתכנן. אז בואו נראה את הקבוצה, אז בעצם פה, בגלל שאנחנו מסתכלים על 5 מחזורים ולא על 3, אז אנחנו רואים הבדלים גדולים מאוד בין הקבוצה שראינו קודם, פה יש טריפל אפ על ליברפול, שמתי פה את טרנט, רוברטסון וסלאח, יש לנו פה טריפל גם על פאלאס.
רגע, דאבל הגנה אין... של ליברפול, מאיפה זה מגיע?
בגלל הלוז.
הלוז. כן.
אמרת מקודם שהשלושה הראשונים שלהם לא טובים.
לא אמרתי שהם לא טובים, אמרתי שהם לא טובים כמו שהם נראים אולי, אבל החמש הראשונים אתה לא יכול, כאילו זה כנראה הכי טוב שיש.
יש עדיין שתי חילופים.
תוסיף לך את פורס.
לא יודע.
אוקיי, אז יש לנו את הטריפל על ליברפול, יש לנו את הטריפל על פאלאס, אנדרסון, מוניוז ואיזה. ניוקאסל גם, יש פה את גורדון ואיזק, זה לא השתנה, כי גם שלוש, גם חמש, יש להם לוז טוב. יש פה את פלמר, אין פה את אלן, שימו לב, כי עוד פעם, בחמש הראשונים, הלוז של סיטי לא הכי טוב בעולם, אין פה בכלל סיטי. עוד פעם, מי שאתה יודע, רואה את זה ואומר, אין סיכוי שאני הולך בלי סיטי, לא משנה מה, זה בסדר, אפשר לעשות פה שינויים, אתם לא צריכים ללכת עם הדראפט הזה המדויק, אפשר לעשות את ההתאמות, אפשר להפוך את רוברטסון לגוורדיול, דברים כאלה.
גם אלן יכול להיכנס לפה, כן? כאילו, אתם יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה את אלן עם גיימוויק ווילד קארד 6, זה עדיין יכול לעבוד, זה לא משנה דרמטית את כל ה...
אני אגב, בקבוצה שלי, אני לא הלכתי על הדראפט הזה, למרות שבניתי אותו כאן בשביל הפרק, כאילו להראות מה הדבר שאם אתה הולך כאילו מקסימלית על האסטרטגיה הזאת ומתרגט רק לוז, אז על זה תלך, אבל אני הלכתי על כן קבוצה שמתכננת ווילד קארד 6, אבל הלכתי בינתיים, כן, זה משתנה מיום ליום, בינתיים הלכתי על הלנד במקום סלאח. אז אפשר לעשות פה שינויים. ואני רק אשלים, יש פה דאבל וילה עם ווטקינס ורוג'רס בספסל, וארמסטרונג, כי לסאות'המפטון גם יש חמש מחזורים יחסית טובים, והוא החלוץ שלהם, בועט פנדלים זול וכן הלאה. אז אני חושב שהיתרונות באסטרטגיה הזאת, אפשר ללכת בלי אלנד, עוד פעם דיברנו, צ'לסי חוץ ווסטהאם חוץ ארסנל בית בחמש הראשונים, זה נותן לפזר את הכסף הרבה יותר, ובאמת ליצור את הקבוצה שאתם רואים שהיא, אני חושב, נראית נורא חזקה. ועוד פעם, מה שדיברנו מקודם, בעצם אתם מקבלים את... כשתעשו את הווילד קארד 6, אתם מקבלים את ארסנל וסיטי, שתי הקבוצות שאולי יובילו את הליגה עד סוף העונה, והקבוצות שאנחנו רוצים, את השחקנים שלהם בקבוצות שלנו, מקבלים אותם עם לוז נקי, בעצם הם עברו את הלוז הקשה שלהם, סיטי את המשחקים שלה, וארסנל את המשחקים שלה, ובעצם מקבלים לוז ממש קל, אפשר לעבור לניר ללוז של 6 עד 10. 6 עד 12, ולראות את זה.
כן, כתוב עד 10, אבל זה עד 12 במה שמוצג.
אז סיטי עוד פעם מתחילה עם ניוקאסל, אבל אחרי זה פולאם, וולפס, בורנמוט, סאות'המפטון, ברייטון, טוטנהאם, באמת לוז טוב. וארסנל ישירות עם לסטר וסאות'המפטון בבית, אז באמת מאוד מאוד חזק. חסרונות בקבוצה הזאת, אני חושב שבלי ארסנל ובלי סיטי בכלל בקבוצה, אני חושב שזה מרגיש לא נכון לחמש המחזורים הראשונים, אבל שוב אמרתי, אפשר לעשות ההתאמות, אפשר להכניס אחד ארסנל ואחד סיטי ולהגיד, לא משנה לי לוז, זה הקבוצות הטובות ביותר, ואני רוצה איזשהו כיסוי שלהם.
לעדן את זה קצת, כי מה שאתה הצגת זה 100% פוקוס על פיקשרס.
כן.
אפשר להוריד 20-30% במקום רוברטסון גוורדיול, במקום, לא יודע, מה, you name it, יש עוד כמה שינויים קוסמטיים כאלה שאפשר לעשות, שלא משנים את הרעיון הכללי, אבל כן נותנים לך יותר גיוון, מה שנקרא, פחות התחייבות ל... קבוצה ספציפית או מסלול ספציפי שאגב, ראינו, אני חייב להגיד, כי אנחנו כאילו מציגים את זה רק כמשהו טוב, זה גם יכול להתרסק, ואנחנו היינו שם שנה שעברה עם, למשל, יונייטד, שהיה לה רצף נהדר עד מחזור 7, והחזקנו והחזקנו והחזקנו, וזה פשוט לא בא. וזה יכול לקרות גם השנה, אתה יכול השנה לסמן לצורך העניין קבוצה מפה, אתה יכול לבחור פה את אברטון ולשים דאבל שלה, וללוז נהדר, ואתה לא תיגע בשחקנים שלהם, אבל הם ימשיכו לאכזב אותך מחזור אחרי מחזור, וזה יכול לקרות. אבל זה יכול לקרות לכל אסטרטגיה, זה לא קשור
לסטרטגיה. זה תמיד יכול לקרות, בדיוק.
כן, בדיוק.
ואני חושב עוד חיסרון אחרון, זה ששמים באמת אולי יותר מדי צ'יפים על ליברפול, שהם כרגע סימן שאלה. עוד פעם, אנחנו לא יודעים כמה הם יהיו טובים בהגנה, כמה המגנים יהיו תוקפים, לא תוקפים, מי יפתח שם בדיוק בהתקפה, כמה סלח יהיה מרכזי, וכן הלאה. אז עוד פעם, כנראה שאפשר לקחת את האסטרטגיה הזאת, לקחת את הדראפט הזה, קצת לעדן אותו, זה בדיוק מה שאני עשיתי בקבוצה שלי, ואני חושב שזו אסטרטגיה מצוינת, וכרגע מה שאני מתכנן. זהו, אני חושב שאפשר...
מה, לאולדפי, לעד מחזור 10 כזה, נכון?
כן, לטבלה, ללוח הכללי.
אז זה גם הצגנו שבוע שעבר, 10 המשחקים הראשונים. אברטון פה,
זה לכל הלירן בר זאבים, שפחות אוהבים לדבר על ווילד קארד מוקדם או לא מוקדם, או לתכנן ווילד קארד בכלל, ואומרים, אני רוצה לתכנן קבוצה לטווח ארוך, או לאיזה טווח שתרצו, ולא
לחשוב על רגע, סורי, סורי שאני יוצא אתכם, חברים, רני, לני, איתנו פה בצ'אט, אחד מהשחקני פוקר הגדולים בישראל, דרך אגב, חברים, אוהב אותך, אחי.
פלק.
כבוד גדול.
אילני, איך אני משיג אותך בפרטי פה ביוטיוב?
צריך להודע עם המספר שלך, הוא ייצור
את וגם תראו מי איתנו גם, רוי פריאנט, ידיד הפוד. אחלה פריאנט.
גם דוקטור דייב פה, דוקטור
רוזנבורג. אתה רוצה נעשה שלום כבר? סבבה, דוקטור דייב.
שלום כבר, עשית.
מי זה? בן מעודד?
בן מעודד גם פה.
דוד רוזנבאום איתנו.
זה דוקטור דייב.
כבוד גדול. כבוד גדול, דוקטור.
כבוד גדול.
יפה, למה? כי הוא בסלק הוא דיאר?
לא, לא, הוא באמת דוקטור.
סבבה. איזה כבוד.
כן.
אילן, אני רושם, אני לימדתי את ניר שכטר להיות מנג'ר. היינו משחקים...
עשה עבודה יפה, עשה.
מנג'ר
98
ביחד. וואו. אז פוסטי על השנתון, אבל זה יעזור.
יפה מאוד.
כן. טוב, 10 ראשונים, מה תדבר אלינו?
איפה היינו? היה לי משהו להגיד. מה דיברנו בדיוק?
על האלה שלא אוהבים לתכנן ויילדים.
רציתי לשאול אתכם, רציתי למקד את הדיון הזה בשאלה, קודם כל. אם אתם נמצאים במצב הזה שבו אתם אומרים, אני רוצה לבנות קבוצה טובה עם שחקנים טובים, ולא לחשוב יותר מדי ולא לתכנן. איך אתם ניגשים לכל האירוע הזה של שחקני הנבחרות, של בעצם פודן, סאקה, פלמר, כי אנחנו שומעים מכל המאמנים בערך, שהשחקנים האלה לא ישולבו עד שבוע לפני הליגה.
אז ארטטה דווקא שמענו ממנו שסאקה כן חוזר, מה שאומר שהוא לא חוזר.
כן, צריך לקחת גם את זה, אתה צודק, תקשיב, אני כל כך לא כהה בחדות שלי לבפנטזי, שאפילו לא חשבתי על זה שיש את הבלפות האלה.
רגע, מה זה, כאילו, אנחנו נראה את זה במשחקי ידידות, אם הוא ישותף.
לא, אבל ברצינות, סאקה חזר לאימונים, ואני חושב שסאקה כן... הולך לפתוח את מחזור אחד, וארטטה כן הולך לשחק איתו יותר מדי דקות כמו שהוא אוהב, אבל באמת השחקנים של סיטי, כמו שאמרת, זה...
אבל זה לא רק הדקות. זה לא רק הדקות. האם אתם לוקחים מרשבון גם את העובדה ששחקן כמו סאקה, לא נח in ages, כאילו, גם עכשיו הוא הגיע אחרי עונה מאוד מאוד אינטנסיבית, שהוא שיחק עד מחזור 38 כל משחק, הכשירו אותו פצוע, בלה בלה בלה, נסע ליורו,
לא, רגע, לדעתי באחרון דווקא הוא לא עלה. אם אני לא טועה.
הוא לא שיחק, כן, הוא היה...
37.
אז השאירו אותו ליורו, ביורו הוא שיחק את כל היורו עם הפציעה הזאת שהוא המשיך לסחוף, שאנחנו יודעים שהוא סוחף גם משנה שעברה. בקושי קיבל מנוחה של שבוע שבועיים, ושוב הוא חוזר לאינטנסיביות הזאת. השאלה אם אתם חושבים שזה ישפיע, גם פודן אפשר להכליל אותו בקטגוריה
הזאת. בוא נגיד שאני הרבה יותר, אני גם יודע את זה מניסיון העבר, שפאפ כן ייתן לשחקנים האלה לנוח. האם הם לא יפתחו, יוחלפו מוקדם, לא יודע, אתה לא יכול לדעת את הדברים האלה, אבל כן, אנחנו יודעים מטורנירים גדולים שעברו. דווקא לגבי סאקה,
הוא אמר את זה.
הוא אמר את זה, הוא אומר את זה כל טורניר גדול, והוא מבצע את זה גם. ודבריין ישב פעם עד איזה מחזור 5, לא ראה דקה, אני לא זוכר, זה היה משהו באזור הזה. עם סאקה אנחנו דווקא יודעים הפוך. אנחנו יודעים גם שהוא שובר את הרגל באמצע שבוע, הוא משחק ביום שבת.
הוא אחד השחקנים הכשירים שאני מכיר.
ולא, וגם ארטטה לוקח איתו כל ריזיקה אפשרית. הוא לא... הוא סומך עליו, הוא... זה כאילו... אני לא יודע, אחד מהשיקולים הגדולים שלי בסגל שלי, זה סתם ירידה לפרטים עכשיו, אבל זה באמת להפוך את פלמר לסאקה, ואז אני יכול להפוך מישהו אחר לאנקונקו, וככה ל... ובאמת, בגלל הרצון הגדול שלי להחזיק את סאקה, גם דיברנו על זה מקודם, בשלושה הראשונים האלה, פוטנציאל של 30 נקודות שם בשלושת המחזורים האלה, באמת. אם הוא ישחק, אם הוא ישחק.
לא, הוא אמור לשחק, הוא אמור לשחק. אני חושב שסאקה, אני פשוט מאמין שהכושר שלו וזה שהוא צעיר וכמה שהוא קשיר, אני חושב שהוא יהיה בסדר. פודן זה פשוט מקרה של, אנחנו יודעים שהוא כנראה לא יפתח את המחזור או השניים הראשונים, פאפ פשוט אמר לנו את זה, אחד לאחד. ואז זה כאילו נותן לך אופציה, אז מן הסתם אתה לא תפתח איתו את העונה, וזה נותן לך אופציה לראות מתי הוא משתלב ואיך הוא משתלב, ואז לקבל החלטה ככה לקראת ההמשך.
זה הולך לפתוח לנו אופציה אחרת שם? כאילו מי, גם דבריין אני מניח יהיה באותו ריסטריקשן, אפילו יותר גבוה, זה אומר ש... מי, או איזה אוסקר בוב, אני יודע, לא יכול להיות שם איזה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו.
יהיה אוסקר בוב, יהיה גריליש, גריליש יפתח את המחזור שניים הראשונים, אבל אני לא חושב שאתה רוצה שחקנים.
בקומיוניטי אנחנו נוכל ללמוד. בקומיוניטי, למה? מתחבר לווילד קארד 3 וכאלה, זה לא יודע.
אני לא יודע, אבל עם גריליש זה סוג השחקנים שאתה רוצה להחזיק, לא משנה באיזה תוכנית אתה הולך.
מסכים איתך.
בחירת פנטזי פחות טובה.
כן.
יש אוסקר בוב, אבל עוד פעם, זה כאילו מחזור אחד אתה יודע שהוא יפתח, מחזור השני אתה כבר לא בטוח, שלישי זה כבר הגיוני שהוא לא יפתח, ואתה לא רוצה ווילד קארד כל כך מוקדם, אז אני חושב שזה לא כל כך
טוב. לא, ושוב, זה גם לא אופציה באמת טובה. כאילו, אחלה אוסקר בוב יכול להיות אחלה פאנט, אבל אני לא יודע אם הייתי פותח עונה עם שחקנים, עם יותר מדי שחקנים כאלה.
איפסוויש בית, אני יודע שאתם מכבדים אותם, אבל איפסוויש בית שם, אני רוצה להיות עם, לא יודע, שלושה אי אפשר כאילו, כי זה כלכלית, אבל...
אין את מי גם כל כך, אבל כן, אני יש שם כנראה עם הדאבל הזה של גוורדיול ואלנד, כאילו...
חייב.
זה... לא יודע, באמת... לא, זה פחד אלוהים משלו, יש שם עם אלנד.
הנה, גיא רימון רושם שם שגורדון עוד לא יתאמן דקה, וניוקאסל רצו כבר 4-5 משחקים עם אותה שלישייה התקפית. אבל עדיין, זה לא אומר, גם גורדון אגב, נכון מה שאמרנו על סאקה, הוא לא משנה מה קרה לו שנה שעברה, לא משנה מה, הוא עלה
לשחק. יש לי חבר שקורא לו ג'וק, הוא אומר הוא כמו לגמרי, ג'וק, לא משנה מה הוא שורד.
לגמרי, אז אני גם לא פוסל, והוא... לא יודע מי זה השלישייה הזאת, אבל מי זה, ג'ייקוב מרפי או משהו כזה? הוא 4 רמות מעליהם, ואם הוא קשיר הוא ישחק, אני לא...
שמועות על מעבר לליברפול, אגב. גורדון, רוצים אותו, הציעו.
אתה יודע, במקום, הוא לא יכל לעשות את המעבר הישיר, אז הוא עשה תחנה בניוקאסל, ועכשיו הוא הגיע לליברפול.
יפה. כן, היה עוד...
כן, האמת... האמת, ליברפול צריכים איזה שחקן התקפה לרוטציה, כן? באמת חסר
כן,
להם.
כן, חסר, באמת, כן.
חסר מגוון שם בהתקפה.
זה כנראה מרמז על איזה...
אחי, קח טרייד עכשיו של דאווין, ג'וטה ודיאז, ותביא לי רק את גורדון חזרה. עכשיו.
אתה נותן דרווין, אתה נותן את ג'וטה, עזוב דרווין ודיאז.
ג'וטה אני נותן אותו כי הוא פציע, לא בגלל האיכות שלו כשחקן.
כן, האמת שגורדון, אתה אמרת את זה פעם באחד הפרקים, אני לא זוכר את מי, ציטטת ש-The best ability is availability.
זה שק אומר.
וגורדון הוא...
זה לא אני אפילו, זה שק.
בדיוק, יפה. אז אני מצטט אותך, מצטט את שק. הוא אומר שאחת התכונות הטובות באמת זה זמינות, וגורדון הוא פשוט אחד השחקנים.
במיוחד לנו כשחקני פנטזי, דרך אגב, במיוחד.
אמרתם את זה גם על סאקה, זו תכונה שהיא מאוד מאוד חשובה לשחקנים, שחקני פנטזי, העמידות הזאת, שאתה יודע ש... לא משנה כמה ביתות הם יקבלו, שבוע הבא יהיה בסדר.
האקס-מינץ, מה שנקרא.
המלך של זה ברונו, שכאילו...
אשכרה.
נשברת לו... משחק אחרי שלושה ימים אחרי, ראינו את זה קורה כל כך הרבה פעמים.
גורדון נותן לו פייט. גורדון נותן לו פייט. העונה שעברה שגורדון עשה, שבאמת הוא היה יוצא, היה איזה משחק שהוא יצא דקה 40, היה נראה שהוא קרא רצועה, שבוע אחרי זה הוא עלה.
איזה יפה.
כן.
5 חודשים בחוץ וזה,
בדיוק.
יום אחרי זה באימון, גורדון מבסוט לו שמה.
טוב, אז רגע, אז למי ש... אנחנו עוד מעט גם נראה סגל כזה, אבל למי שבאמת רוצה... שאגב, זו אסטרטגיה יחסית הסטנדרטית, בוא נקרא, למה שאנחנו מביאים עכשיו זה כל מיני דברים שבעקבות השינויים במשחק וכאלה. הסטנדרטי זה, אני אחזיק את הוואי שלי כמה שיותר.
זה מה שרוב האנשים כנראה יעשו.
בדיוק, וזה אסטרטגיה. נסתכל עכשיו על 8-10 מחזורים קדימה. אז אדיר, מה הדברים שצריך להסתכל כאילו?
זה שאלה, כי קודם כל השאלה היא תמיד כמה רחוק אתה מסתכל, גם 8 ו-10 יש הבדלים
ביניהם. אתה, אז יש לך פה, אני מסתכל כמה שיותר רחוק.
כמה שיותר, אז אני חושב באמת שהייתי בוחר בחירות טובות, נגיד, במצב כזה אולי לא הייתי שואל את השאלה של סלאח או אלנד, וכן מנסה ללכת עם שניהם, כי זה פחות לוי לוז ופחות...
קשה לעלות עליהם בלי ויילד, גם.
קשה מאוד לעלות עליהם בלי ויילד, בדיוק, אתה מבטר על סלאח, יהיה לך מאוד קשה אחרי זה להגיע אליו. בלי לוותר על אלנד,
כן.
וגם אם כן, זה דורש לך שני חילופים, שזה אומר גם לוותר על בנדוויגנים שיהיו בהם שאתה רוצה לעלות עליהם, אתה צריך להתמקד בשחקנים האלה. אז אני חושב שכן הייתי הולך על מיקס כזה, של שחקן ארסנל אחד, שחקן סיטי אחד, שחקן ליברפול אחד, שחקן ארסנל אחד, שחקן פאלה, שחקן ניוקאסל, אתה יודע, קבוצות טובות, שחקנים טובים וקבוצות טובות, ומנסה כזה לקחת כמה שפחות סיכונים, אפילו גם בספסל, לבנות ספסל ארוך, כאילו לא יותר מדי שחקנים שהם במינימום, פחות ווינקס וחלוצי 4.5, אלא כן לעשות להגיע לרוג'רסים ולהגיע לברקו, ולזה
אין מה
מוניז.
להגיע, כי הוא 4 מיליון,
כן,
אבל...
אז כן, אבל כאילו... איתו אתה סותם את החור, אתה לא מגיע אליו, כאילו.
אז כאילו, להגיע למצב שיש לך ברקו אחד, ולא שני ברקו, כאילו ברקו ו...
כן.
ופאס, או,
כן.
או חלוץ 4.5, אלא כן לשים שחקנים יותר שמישים, שאפשר להשתמש בהם.
לספסל עמוק השנה יש ערך הרבה יותר גבוה משנים קודמות, כי עוד פעם, אפשר לגלגל הרבה יותר חילופים, וזה בעצם יעזור לך להגיע למצב שאתה עם הרבה חילופים. אם יש פציעה, יש לך, אין בעיה, יש ספסל עמוק, ותמיד אפשר לשלוף מישהו.
אתה יכול לעשות קבוצת, נו, קבוצה שבניתי לי, שהיא סוג של...
כן.
מיועדת למצב הזה. זאת לא... קבוצה שתהיה מהאתר הרשמי.
זה זאת, אז, אוקיי? זאת. No wild card.
Yes. No wild card, בדיוק.
בוא נגדיל אותה.
אז כפי שאתם רואים... כן, אז כפי שאתם רואים, בדיוק כמו שאמרתי לפני כן, שחקנים טובים מקבוצות טובות, יש לך פה את מסיטי, את אלן וגוורדיול, את סלאח, גורדון ואיזק, אנקונקו, איזה, הגנה של פאלאס, הגנה של אברטון, הגנה של פורסט, כל הקבוצות שבעצם אנחנו מסמנים כקבוצות שהיו טובות השנה, אין פה יותר מדי התחייבות לקבוצה ספציפית כזאת או אחרת,
קשה.
זה מאוד מפוזן,
כן.
זה מאוד, זה all over the place, אבל בקטע טוב. יש לך אפילו קונסה בספסל, רוג'רס בספסל, אתה יודע, זה שחקנים שיכולים להיות יותר טובים בהמשך העונה, ואתה יכול לסמן אותם מעכשיו. זה קבוצה שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, תשמע, אין פה משהו, קבוצה נהדרת, כאילו, אין פה, אתה לא יכול ללכת, זה לא בחירה רעה פה אף שחקן, כאילו.
אני כן הייתי הופך את מוניז לקשר חמישי, אבל שוב, זה טעם וריח.
טומטו טומטו, אתה יודע, זה...
בדיוק.
כאילו, מוניז...
זה הרכב שלי, כן? זה אני. אני עם אלן וסלח ואיזק. היום יש לי את פלמר, אבל זה... אתה מפסיד את גורדון.
איזה משחק הוא משחק? וייס, כל הרכב שהוא רואה פה אומר זה...
כן, זה
לא
הבנתי גם.
אתם מראים, כל ההרכבים שאתם מראים זה עם סלח ואלן, מה לעשות? זה ההרכב שלי. אין הרבה כאלה.
יש את השאלה, וגם אמרנו, כאילו, אחד הדברים שבתפריט של הפרק הזה בעצם, זה סלח או אלן, ואיך משחקים את זה בעצם, והראינו כאילו דוגמאות על איך ווילד כזה וכזה מתאים יותר לאלן וסלח, אבל... אני חושב שבאופן כללי, הדרפטים עם שניהם כן יכולים לעבוד. אתם רואים את הדרפט הזה, אפשר לעשות בו שינויים, זה נראה מעולה. כאילו, למי שקשה לו להחליט, ולמי שקשה לו לא להחזיק שחקנים בקליבר הזה, אז זה לגמרי, כאילו, לגמרי סבבה ללכת עם שניהם, ואנחנו רואים את זה עכשיו בדרפט הזה, כאילו, וואלה, זה נראה טוב.
כן, לגמרי.
נראה טוב, גם לא... גם המחיר שאתה משלם פה על סלח ואלן, זה נכון שהוא בספסל, אבל...
אגב,
איך לא נראה.
משהו שצריך לציין על הקבוצה הזאת, יש פה 50 מיליון בצד, שזה לוקסוס שלא הרבה אנשים
יכולים
להתקדם בו.
וואו, כן, מיקולנקו יכול להיות שחקן בחמש, נגיד.
כל שחקן בחמש, כן. יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות עם החצי מיליון, יש שיתורים קטנים כאלה שאתם יכולים לעשות. אפשר להפוך את זה לקונקו לקשר שבע.
אתה רוצה להקריא את זה למאזינים? לא נראה לי קרה.
כן. בוודאי. אנדרסון בשער, או כל שער 4.5 בעצם זה לא באמת משנה. מיקולנקו, מורילו וגוורדיול בהגנה. עם רוג'רס וברקו בספסל. בקישור, איזה אנקונקו, סלח וגורדון שפותחים, ובעצם רוג'רס בספסל. ובהתקפה מוניז, אלנד ואיזק. באמת, כמו שאמרנו, הרבה שחקנים מרכזיים וקבוצות טובות. יש לך פה כמה טליזמנים, כאילו ש... שזה, אתה יודע, מה שאנחנו מאוד אוהבים, שזה איזק, זה סלח, זה איזה, זה אלנד. הייתי אומר אפילו מוניז לרמה מסוימת, כאילו שהוא כן צפוי להיות מעורב באזור ה-40-50% מהגולים של פולם כל הדולה או על המגרש. ואנחנו צופים שזה בשביל
התחלה. אה, אולי על פנדלים, אל תגזים, יש לך את אנדריאס. אנדריאס אופציה יותר טובה ממנו בעיניי, בגלל זה אמרתי, הייתי... ואז אתה יכול להשאיר, להוציא פה אפילו עוד מיליון, כאילו.
זהו, אנדריאס, הקטע איתו שהוא עוד לא הצטרף לאמונים, אני עוקב אחריו במיוחד כדי לראות את זה, הוא היה בפגרה...
הם הביאו את אמיל סמית'רו עכשיו.
זה לא ייקח ממנו את הפנדלים.
לא את הפנדלים.
בטח שלא את הדקות, הוא משחק בקיצוני והוא משחק באמצע.
סמית'רו גם משחק בעשר.
אבל אני מאמין שהביאו אותו אחי על הקיצוני. הקיצוני זה העמדה הבעייתית שלהם. שהם מעלים שם בקורדו בריד וכל מיני כאלה. בוא, זה לא באמצע.
כנראה שאנדריאס יישאר עדיין חלק אינטגרלי מההתקפה של פולהאם, ואתה יודע מה, יש מצב שאפילו ההגעה הזאת של סמית'רו מחזקת אותו.
בדיוק.
זה עוד שחקן טוב לידו.
עוד שחקן גם שיכול להיות מוכשר לפנדלים. אני...
מסכים, אני חושב שאם אנחנו רואים שהוא שם...
כאילו החמש וחצי פנדלים הזה, זה הקסם פה בעיניי.
עם לוז טוב, כמובן. אין פה קשר 5.5, ויש המון אופציות טובות ב-5.5 שאפשר לשלמך כל אחד מהם, ואפשר להוסיף לשדרג עמדה
להגנה.
אחרת, אפשר להפוך את מורילו לעוד לשחקן הגנה של ארסנל, לצורך העניין שזה גם פיק טוב לטווח ארוך, כאילו אם עכשיו אתם רוצים ללכת לקבוצה כזאת עם סליבה או גבריאל, לגמרי אפשר לעשות את זה בלי
נכון.
לוותר על יותר
בסוף,
מדי.
בסוף הטקטיקה הזאת נשענת על זה שסלח ואלן באמת יביאו משמעותית יותר מהשחקנים האחרים שיש שם בתשע ועשר כזה, ווטקינסים, סאקות וכו'. זה, על זה זה נשען, כי אם לא, אז אם סאקה וווטקינס הם עומדים ראש בראש עם סלח ואלנד, אז מי שהלך לשם יש לו עוד, לא יודע מה, 7 מיליון לבזבז, או לא יודע מה ההפרש המטורף בין שתי האופציות האלה, כאילו.
לפחות 6, כי אתה
כן.
יורד מאלנד לווטקינס.
ותוסיף
כזה.
עוד איזה 2-3 מסלח לסאקה. זה...
כן, אבל אתה הולך לפחות עם אחד מהם, אז אני אומר, אתה לא מוריד בשניהם ביחד.
נכון.
אחד מהם כנראה
נכון,
שבכל קבוצה.
צודק, צודק.
אבל כן דבר, כאילו... מעניין שאפשר להגיד על הדראפט הזה שעכשיו ברח לי בראש, אז אני מורח זמן. רציתי להגיד שהקיפטון שלך הרבה יותר קל שיש לך את אלן וסלח. כל מחזור אתה יכול לבחור את מי מהם שעם המשחק הטוב, ובאמת הרוטציה ביניהם עובדת מעולה, כמעט תמיד לאחד מהם יש משחק נוח על הנייר שאתה יכול ללכת איתו, וזה מונע ממך לחפש הרפתקאות כמו איזק קפטן פה או סאקה קפטן שם, שזה לא בהכרח דבר רע, וראינו אנשים שעושים את זה שנה שעברה ומקים בגדול את הטמפלייט, אבל למי שיותר סולידי, אני חושב שזה אחלה של דבר.
אז יפה, זה עלית פה לנקודה נכונה, אני דיברתי על זה עם מישהו בטוויטר, אני לא זוכר מי, אבל כי זה באמת נכון, אתה יכול לבנות סגל מאוד יפה אם אתה משחק בלי שני החבר'ה האלה, או רק עם אחד מהם, לא משנה. לא, עם אחד מהם זה פחות, אבל ש... אתה לא באמת תצליח כל שבוע לפגוע בקפטן הנכון בין ווטקינס, איזק, סאקה ופודן. אתה לא תצליח כל שבוע לפגוע בשחקן מהם שהביא איתה הכי הרבה נקודות. וזה משהו שכשאתה הולך עם ה-Heavy Eaters, זה, אתה פשוט אומר, אוקיי, אני עכשיו הולך עם אלנד ב3-4 משחקים, מתי שהוא מתחיל שם במחזור 2 את הלוז הטוב שלו. אתה הולך איתו ל3-4 משחקים, אתה יודע שאתה מביא את כל החבילה. משחק אחד הוא ייתן רביעה, משחק אחד הוא יעשה בלנק, אבל זה לא משנה. והאנשים שהולכים בלי האופציות האלה, הם מאבדים את הביטחון הזה, וזה ממש כמו סוג של רולטה. השבוע אני הולך עם ווטקינס כי יש לו מחזור טוב, אבל מי שהתפוצץ זה סאקה בטוטנהאם בחוץ. כאילו, אתה לא יכול לחזות את זה.
אתה אף פעם לא יכול לחזות ולדעת מי יהיה הכי טוב בכל מחזור, כמובן, אבל אתה יכול לתכנן שתמיד בכל מחזור יהיה לך אופציה טובה מאוד לקיפטון. אז נגיד בגלל זה אנחנו ראינו וראינו את הקבוצה של ווילד קארד 4, זאת אומרת, רק לשלושה הראשונים, אז שם הלכתי בלי סלח, כי בעצם לאלנד, מבחינת קיפטונים, יש כמובן את המשחק במחזור 2 מאיפסוויץ' בבית, במחזור 1 יש לאיזק סאוטמפטון בית, שזה אני חושב לא פחות טוב, שווה ערך לסלח נגד איפסוויץ' בחוץ, לפחות בעיניי. במחזור 3 אני חושב שאין כל כך אופציות ממש בולטות, אז אפשר לגמרי ללכת על אלנד ווסטאם חוץ, אני חושב שהוא גם אחת האופציות הכי טובות לקיפטון שם, אבל כשראינו את הקבוצה לווילד קארד 6, זאת אומרת לחמישה הראשונים, שם הלכתי נגיד בלי אלנד, למה? בגלל שגם מהבחינה הזאת של הקיפטונים, כי במחזור 5, אם תשימו לב, יש סיטי נגד ארסנל, אז אתה לא יכול ללכת על אלנד קפטן, אבל לסלח יש שם בורנמוט בבית, אז הוא הופך בי פאר לאופציה הכי טובה, אז אני חושב שגם אם אתה מסתכל רק מבחינת שיהיה לך אופציית קיפטון טובה לכל מחזור, אתה חייב את סלח למחזור 5, או לפחות איזשהו סון שיש לו ברנדפורד בבית, או ווטקינס שיש לו וולפס בבית.
אני רוצה להסתייג רק מהמילה הזאת חייב, זה אחד הלקחים שלנו משנה שעברה, שאין דבר כזה חייב, זה נכון, זה נראה כרגע כאופציה הכי טובה והכל, אבל יש אנשים שיהיו שם בלי סלח, וישרדו, כאילו, יכול להיות מצב כזה, כן?
מה זה
כאילו...
ישרדו? אני חושב שזה לא אידיאלי לקפטן את אלן
נכון.
נגד ארסנל, זה מה שאתה מציע פה, כאילו? אני חושב שזה
לא,
לא,
אני
לא תכנון
אני
נכון.
לא מציע. אני לא מציע, אני פשוט לא רוצה שמישהו
לא, למה, אבל עכשיו, יש לך מלא...
חושב על משהו אחר,
איזה מחזור אנחנו מדברים?
עכשיו אנחנו אומרים על האופציה שלו, כי היא לא טובה, אתה מבין?
אני חושב שזה פשוט תכנון פחות טוב. אני חושב שמי שיתכנן שיהיה לו, כן, אחת מהאופציות שדיברתי עליהם למחזור 5, ישים את עצמו במצב הרבה יותר טוב.
אני מסכים איתך, אני פשוט כן רוצה קצת לשבת על הגדר בהיבט הזה של לא להרגיש כאילו אני עכשיו אומר למישהו שאם הוא הלך בדרך הזאת זה טעות, כאילו כי בסוף אני חושב שמה שאתה אומר זה אידיאלי ונכון, אבל כבר, אתה יודע, יכול להיות מצב שגם הדרך ההפוכה תצליח, זה לא...
יש,
אנחנו
וייס די
הרבה פעמים
צודק,
טועים,
כי
אין מה לעשות.
האופציה היחידה שעוד הייתי עם קפטן זה נגיד ווטקינס נגד וולפס בבית, אבל חוץ מזה באמת קשה למצוא
אולי סון
קפטן
נגד
מטיריאל.
ברנפורד,
אני לא,
נגיד
לא,
אפשר
כן,
לעשות...
לא יודע אם יהיה לי
מי
יתרון
שמתחיל עם
בהרכב
סאקה,
כאילו, אתה יודע.
זהו, אז מי שמתחיל עם סאקה נגיד יכול לעשות, כי לסאקה יש סיטי במחזור 5, אז הוא יכול לעשות סאקה לסון, ואז אתה מקבל אופציית קיפטון נגד ברנפורד.
זה מחזור בעייתי, אבל גם אני רואה...
או פשוט לדאוג שיהיה לכם את סאלח.
כאילו, גם צריך להסתכל על זה, אוקיי, נגיד אני נאלץ לקפטן הלאה נגד ארסנל. נגיד, זה האופציה הכי טובה שאני יכול בסגל שלי, כי... בסדר, יכול להיות שהרווחים שאני עושה מהאסטרטגיה הזאת במחזורים 6, 7, 8, הם כל כך הרבה יותר גדולים מה... הפסד על הנייר, אלן גם יכול לתת שלושה נגד ארסנל בסוף, זה לא הפסד על
יכול
ה...
להיות, הכל יכול
חזוי,
להיות.
כאילו, כן, זה לא הפסד על
הכל
הנייר.
הכל יכול להיות.
אוקיי, בוא, אז בוא נצמצם את זה, בוא נצמצם את זה. אם אתה הולך לקבוצה כזאת, מה מבחינתך הטופ פריוריטיז? מבחינתכם, כאילו מי שרוצה לקחת את זה.
מה זה כזאת שבונה ל-10 מחזורים קדימה?
כן, שכאילו אומרת אני לא מחפשת להתחייב לווילד.
אז אני הייתי הולך פשוט על נכסים מוכחים, כמו שאמרנו, דווקא נכסים מוכחים, אתה יודע, זה הסטנדרט, כאילו, זה מה, ככה אני גם הולך לפתוח את הקבוצה שלי, עם קבוצה שאני מקווה שאני אחזיק איתה עד מחזור 10. מה שאמרתי אז של הווילד 3, זה אם מתפקשש לי, אני יודע אני יודע שהשנה המחיר של הווילד הוא נמוך בעיניי, אז אני יודע שאני יכול ללכת עם איזושהי קבוצה ולהגיד, אני עושה ווילד 3 בלי לחשוב על זה פעמיים אפילו, מה שפעם הייתי כאילו מכניס את עצמי לסרטים, וזה, האם זה מוקדם מדי, האם זה זה, השנה אני מרגיש...
היום היד קלה על הידק.
בדיוק, אבל עדיין אני כן אלך עם הזה, איך אני אעשה, אני אלך כאילו כן במטרה, בדרך כלל אני עושה, הסטנדרט שלי זה כזה מחזור 8, 7, 8, 9, זה בדרך כלל האזורים שלי, זה תלוי בפיקצ'ר סווינגס, זה מה שאני אכוון גם השנה, ללכת על נכסים מוכחים, עם לוז טוב, כאילו זה העצות הכי בנאליות שאפשר להגיד. אבל כן, זה
אני חושב שהשנה, השנה במיוחד, גם דקות, אני חושב ששחקנים עם דקות ככה בטוחות, וספסל יחסית עמוק, זאת אומרת לפחות אחד, שניים שכאילו...
אם אתה עם סלח ואלנד, אין לך ספסל עמוק, אני כבר אומר לך. אין לך ספסל עמוק.
לא
עמוק, אבל...
לא עמוק, אבל...
אתה יודע.
שאתה יכול להשתמש בו. כמו שראינו בקבוצה שהראיתי, אם אתה רוצה לחזור אליה, יש לך עוד חצי מיליון בצד, ויש לך ספסל שכולו משחק. ואפילו שחקנים, הייתי אומר, טובים.
יפה. אגב, רוג'רס, אני רוצה רק לציין, כי אני רואה אותו יותר ויותר. אסטון וילה מכרו את מוסא דיאבי באיזה 40-50 מיליון. הם משחקים השנה בצ'מפיונס. הם הולכים להנחית שם מישהו ב-100 מיליון. תתחילו לחשב בראש שלכם איך אתם... משנים את העמדה הזאת למישהו אחר, זה לא יהיה...
היה דיבור על איזה פליקס.
זה לא יהיה רוג'רס שיפתח, יוביל את אסטון וילה השנה בצ'אמפיונס ליג.
תשמע, בינתיים בוא נגיד ככה, הוא סיים את העונה שעברה
נכון.
ברצף טוב, הפקיע לא מעט שערים והביא
נכון.
הרבה מאוד נקודות באופן יחסי גם למחיר שלו, וגם השנה בפריסיזן הוא המשיך לשחק ולהפקיע. אז לפחות בהתחלה אני חושב שהוא אופציה בסדר, בטח ביחס לקשר ב-5 מיליון שאנחנו מדברים פה בקבוצה טובה כמו וילה.
הוא אופציה בסדר רק אם הוא, אם אני יודע שהוא משחק אחרת, יש לי קלומה צורדוי, אנדריה, סלנגה, אמביטי הזה מברייטון.
כמו שאמרתי, יש חצי מיליון בצד, יש חצי מיליון בצד ואתה יכול לשים אותם עליו ולהפוך אותו לכל 5.5 שאתה רוצה, וזה יכול להיות גם אנדריה, ותחשוב אם יש לך פה אנדריה.
נכון, זה הרבה יותר יפה.
במקום רוג'רס, תחשוב איזה ציפות זה מרגיש.
איזה עונה הייתה לנו שאנדריה היה החילוף הראשון, איזה עונה זאת
הייתה. בטח. אחי, 5.5 זה לא כזה רחוק מ-4.5.
לא, לא, זה עולם.
זה לא כזה רחוק. זה עולם, אבל אני אומר שוב, הוא עדיין יכול להיות כאן מאוד משמעותי בשבילנו גם השנה.
אגב, עוד יצא זה קשר 4.5. זה מי שיעשה ווילקארד במחזור 5, 6, 7, 8, הוא ידע מי החלוץ ב-4.5.
הפול של 4.5 מאפן.
הוא מפוקפק, אבל כנראה
שתצא משם. הוא מאפן נכון לעכשיו.
בדיוק.
אבל תמיד יש את הדברים האלה. אין לך את החלוץ 4.5, את הקשר 4.5.
אבל בקישור הם ממש הרגו את ה...
אני אוהב את זה, זה לא מתאים לקישור. זה...
כן, לא, אני לא אהבתי את
זה. אנדריאס ב-4.5 זה הבדיחה. זה היה בדיחה.
בדיוק, זה בדיחה כי הוא שחקן התקפה.
היה לוקח מצבים נייחים, זה בדיחה כאילו.
זה כי הם תמחרו אותו לפני שהוא עבר
אה, נכון, נכון.
אבל עדיין, אבל עדיין הוא שחקן התקפה, וכאילו נגיד עכשיו הם פחות עשו את זה, שחקני התקפה הם יותר חמש ומעלה, גם אם הם לא שחקני הרכב בקבוצות גדולות, אתה לא תראה ארבע וחצי. נגיד אוסקר בוב כזה, אוקיי? הוא עולה חמש, הוא לא יכול להיות ארבע וחצי, כי תחשוב שהוא עובר לקבוצה אחרת, יש לך
הנה, כך הם
קיצוני...
סמיטרו, פשוט זה כאילו.
כן, חמש
למרות וחצי. שיצא להם סבבה, כי הוא בפאר עם הקשרים האחרים של פולם, אז יצא להם במקרה סבבה, אבל אם הוא היה עובר ל... לא יודע, להיות שחקן פותח בווילה, אם הוא היה הרכש להם לאגף שמאל, זה היה הורס, כאילו. דוד קרווינסקי, הצטרפתי עכשיו, אז רואה בדילי, תמיד כיף לראות, תמשיכו את העבודה הטובה, בכיף, אנחנו פה בשביל זה, רוב האנשים צופים בנו בדילי, מה שנקרא, אנחנו...
כן, גם אני כיוזר כאילו של פודים אחרים, אני רואה בדיליי כאילו כמעט תמיד, למרות אני לא רוצה להוריד את כל מי ששומע אותנו בלייב עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים שאתם פה, והלייבים זה פצצה, כאילו מהרגע שעברנו ללייב אני מרגיש גם
שהפוד
כאילו...
האמת שהיה כל מיני שאלות היום, רוצים להתייחס לזה ולסיים?
כן, בטח, זה היתרון לפחות להקשיב בלייב, זה האינטראקציה איתנו והשאלות.
אנחנו צריכים ללמוד איך לשלב את השאלות לייב ליותר קרוב למתי שהם נשאלו. כי יכול להיות שהבן אדם כבר לא פה, אבל בסדר, אנחנו נעבוד על הדברים האלה, בוא נראה.
הוא ישלים.
אני נותן למאזינים משימה, בפרק הבא אתם צריכים לפחות להכפיל את כמות השאלות, ואני דואג שכולן יוצגו ברגע המתאים.
יאללה, סגור.
אני אהיה על זה.
רון תורג'מן שואל.
אז כמה שאלות שלנו פה, תכפילו את זה.
לא, לא, אתה חבר יותר גבוה. רון תורג'מן שואל, קליפיורי מתומחר יחסית יקר, 6 מיליון. מה דעתכם עליו בהמשך, שהלוס של ארסנל יהיה יותר טוב? וכמובן אם הוא יתפוס קביעות ברכב, אני אגיד, אני אתחיל ואגיד שההחתמה שלו היא פשוט הורסת לי את כל ההגנה של ארסנל כליל. כאילו, אני לא מצליח למצוא שם סליבה הוא היחיד שהייתי מסתכל עליו.
סליבה יהיה בטון.
הוא היחיד שאני מאמין שיכול להתקרב למעמד בטון, אני מאמין שגם הוא יראה ירידה בדקות. יש לך עוד החתמה... במרכאות תפולות שמגיעה, שקוראים לה ג'סטין טימבר, ששנה שעברה, כביכול שחקן הרכב, שיחק איזה שני מחזורים וגמר את העונה. זה כמו החתמה של שחקן ב-70 מיליון שעכשיו הגיע עוד השנה. זה בעיה.
אני
זה
חושב
בעיה
אבל
שם.
לגבי קלפיורי,
רגע, לפני שאתה ממשיך, אומרי, לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה להגיד שאנחנו נתייחס לכל השחקנים האלה ולכל קבוצה בהמשך הפריסיזן, ואנחנו ננתח לעומק באמת את כל מה שאנחנו עכשיו אומרים בקצרה, אז כאילו, אל תדאגו אם בינתיים לא שמעתם אותנו יותר מדי צוללים, זה בגלל זה, זה בכוונה.
בוא נגיד, יש לנו תוכנית בעצם לעשות איזה כמה פודים, עוד מעט שיתחילו להתגבש הדקות מהמשחקי ידידות והעברות וכאלה, להתרכז נגיד בקבוצות טופ 6, אחר כך בטיר השני של הקבוצות, ואז בקבוצות קטנות, ולפי זה זה גם כמובן ישפיע על המחירים של השחקנים שאנחנו נדבר עליהם, וזה בגדול התוכנית שלנו, אנחנו פשוט מחכים עם זה. באופן מוזר אפשר גם לפתוח את זה, אין יותר מדי עברות, אנחנו לא רואים שום דבר, או יורו, זה החתמה הכי גדולה של הקיץ, כאילו.
ליברפול עם אפס החתמות.
מה עם סיטי? סביו, סיטי הביאו את סביו.
גם, זה החתמה שהיא...
לפרוטוקול.
מי הביא? מי הביא שחקנים? ארסנל.
זה להביא כדי להגיד הבנו.
קליפיורי, החתמה.
ארסנל הביא את קליפיורי.
בסדר.
תשמע, אתה יודע...
קליפיורי אחלה החתמה.
החתמה סבבה, אבל דווקא לארסנל, לא יודע. כאילו, הבלמים שם היה נראה לי סגור, אבל בסדר.
אז התחלתי להגיד שאני חושב שקליפיורי מיועד דווקא לעמדה של המגן השמאלי.
ומה עם טימבר? הוא היה המגן השמאלי.
טימבר לימין דווקא, אני חושב שהוא יתחלק כזה עם ווייט.
בעיה,
לא,
בלגן שם.
הוא יהיה כיסוי, יהיה כיסוי לווייט, או אתה יודע, אם יהיה פציעה או משהו כזה, אני לא אופתע אם נראה את קלפיורי בשמאל, אני חושב שזה היה נקודת חולשה שלהם, עונה שעברה לגמרי עם
זינצ'נקו, אי אפשר לסמוך עליו לעונה שלמה, אי אפשר.
טוב, שיחק גם קיביו וטומיאסו, שזה היה אחלה סותמי חורים, אבל זה לא שחקן שזה התפקיד שלו, וגם ראינו ביורו, וגם מי שעקב שנה שעברה אחרי הליגה האיטלקית, שקליפיורי זה שחקן שיודע לצאת עם הכדור, הוא שחקן מהסטייל הזה שהיום פורח בקבוצות מהסוג הזה, כמו גוורדיול, ששיחק את המגן שמאלי, שיכול לשחק גם את האינברטד, וגם את המגן שמאלי על כל הקו, זה סוג כזה של שחקן, אני חושב שגם בגלל זה תמחרו אותו ב-6 מיליון, הם לא פריירים.
השנה הם באו להיכנס לנו.
מאוד יפים.
השנה הם באו לא לעשות
הנחות.
יפה, יפה, כי אנחנו כל הזמן התלוננו על זה שיש לנו פלמר ב-5 מיליון וכאלה דברים, והם ענו לנו על הצורך הזה.
באמת השנה הכי טובה, וזה יצר פשוט, אתה מסתכל בטוויטר ואתה רואה קבוצות כל כך מגוונות, ועם אלן ועם סלח ועם שניהם ובלי שניהם, והכל פול ענק של אופציות.
לנו זה נותן הרבה על מה לדבר. לגמרי. יהודה רושם לנו.
רק אני רוצה לענות לרון, הוא שאל מה דעתנו על קלפיורי כאופציית פנטזי, אז אני חושב ש...
צריך לראות, בסוף, נכון?
כן, צריך לראות מה קורה, איפה הוא פותח באמת מגן שמאל, או לא פותח בהתחלה או לא זה, אני חושב שאין מה אבל להסתכל עליו כאופציה, בטח לא בהתחלה, סליבה
רק שם אחד, בתוך סליבה. בדקות
ובאותו מחיר.
לפני שאנחנו יודעים מה קורה, רק שם אחד. יהודה רושם, ווסטהאם הביאו את סאמרוויל הבלתי נילה. מעניין, איפה הוא השתבט שם? יש לך בואוין ימין, והוא יהיה בשמאל? כן.
קודוס, אולי חלוץ. קודוס אולי חלוץ.
מעניין. אוקיי.
החליפו מאמן, לופטגי שם, בוא נראה מה הוא מבשל. בוא נראה מה הוא מבשל. קודם כל הוא מבשל ריצה בליגה האירופית, גם באירופית, הם לא באירופית וילה.
הם לא באירופית, נגמר הסיפור הזה.
פטגי ווסטהאם.
כן, ווסטהאם, התבלבלתי ב...
נגמר הסיפור הזה.
פתיתי סלט.
רגע, יש לנו שאלה של קובי שושן, מי השוער של צ'לסי שיפתח, שאלה טובה.
אז דווח שסנצ'ז מועדף, אבל הם הביאו את השוער של ויה ריאל, נכון, אז זה לא כל כך ברור.
אני רוצה להגיד לכם, בתור חובב לליגה, טוב, הם נראים רע, הם ספגו 4 שערים בסלטיק, וצריך להגיד, עם קבוצה, עם ה-11 שלהם, פחות או יותר, כאילו חסר שם איזה פלמר ואיזה אינזו פרננדס.
הם היו בכושר כזה טוב בסוף העונה, עם פוצ'טינו, כאילו היה לכם הזדמנות, במיוחד אם אתם לא מתכננים לעשות רכישות עצומות בקיץ, תמשיך.
הזדמנות לא להחליף.
כן.
בואולי, אחי, זה טד בואולי, זה לא...
תדע לך, בספורט האמריקאי... מגרד לו. מאמנים 7 שנים ללא הצלחה, כאילו, נותנים להם מלא קרדיט.
גם באנגליה יש תרבות כזאת שנהוג לתת יותר.
לא בפרמייר ליג בליגה הראשונה, זה כבר נגמר.
לא, הנה, אנחנו רואים עכשיו את תנח שקיבל עוד עונה, למרות שתשמעה, הוא עשה הכל.
לדעתי אילוצים, אילוצים, לדעתי לא היה להם מי, כאילו, לא היה להם מי לדעתי.
עדיין טוב, אני אוהב לראות את זה שנותנים למנג'ר את הגיבוי. ראינו את זה עם ארטטה, שכבר היו אנשים שרצו שהוא ילך ונתנו לו את הגיבוי, והוא הצליח קלופ, שכמה שנים ראשונות שלו גם היו... לא יודע איך לקרוא לזה, לא מחזירות,
לא מסכים בכלל, קלופ היה לו כל עונה, מהעונה הראשונה התקדמות נורא גם.
מסכים, אבל אני אומר שבהתחלה...
תסתכל, תעשה גוגל על ההרכב של קלופ במשחק הראשון שהוא אימן. תעשה, אתה מקיא, אתה מקיא במקום.
לא, שלא שמע כאילו, אני חס וחלילה אומר משהו נגדו, אני אומר שהיו קולות בזמנו. חס וחלילה, לא, אני אוהב...
לא, אבל פרגוסון נגיד זה דוגמה ממש טובה גם.
כן, יש עוד
דוגמאות. יש עוד הרבה.
יוצא מן הכל. הוא גם שואל, האם גרנצ'ו יהיה בהרכב ביונייטד ב6.5 מיליון בלבד? התשובה בעיניי היא כן, אלא אם כן אנחנו...
כנראה שכן.
שומעים על החתמות נוספות, הוא כרגע הקיצוני מספר אחת שלהם, כאילו...
היא לא צריכה ואת...
לא, הוא חוזר רק כדי להימחר, הוא לא חוזר.
אבל לא, זה עוד מישהו שיכול לאכול שם דקות, שצריך לקחת את זה בחשבון, כי אני מדבר עכשיו על הבחירה בגרנצ'ו ספציפית, כי אני לא חושב שהיא בחירה טובה לצערי.
הוא די יקר, לא השחקן 4.7 שהיה.
זהו, ויש שם קצת תחרות על העמדה, כי דיאלוג גם משחק שם וכבר מראש, שחקן שהוא לא על מצבים נייחים, אתה נשען רק על הפסרים במשחק חי. הוא עדיין קצת בוסר, אז אני חושב באופן אישי שהייתי מחכה איתו קצת, אבל אתה יודע, אין בחירה רע, מה שנקרא. פשוט חושב שיש בחירות יותר טובות.
טוב, יש דוד רוזנבאום שואל, יש מטטה. שאלה, האמת שהוא לא צפוי לפתוח את העונה, לפי מה שאני מבין.
אם הוא יגיע לגמר של האולימפיאדה, אם צרפת תגיע לגמר, אז הוא יהיה בספק למחזור הראשון, כי זה יוצא שבוע לפני.
אה, אוקיי.
אני חושב שלמחזור 2 הוא כבר יהיה בסדר. צריך לעקוב אחרי האולימפיאדה, מה קורה שם.
יכול להיות שיש לו פלס. קריסטל פלאס בכללים סימן שאלה, כי יש גם שמועות עם איזה ילך לאן שהוא...
עם איזה הולך אפשר לקפל, אבל אחרת אני עדיין מאמין.
עד שיש בחירה אחת שאני בטוח בה, שאני פותח את העונה, או איזק ואיזה, אז גם אותו עכשיו...
אני גם עם איזה, בהרכב שלי, חד משמעית.
כן,
שוב, גם, אבל טוב, לא נדע, זהו, הפנדלים...
לא, אבל אפשר להגיד, אבל שבאופן כללי, איזה ואיזק הם אולי שני השחקנים, אתה יודע מה, נגיד גם ברקו? שאני חושב שצריכים להיות בכל סטר.
טוב, אבל ברקו יישב אצלך הספסל, זה לא באמת כאילו רלוונטי.
נכון, אבל עדיין, ראיתי דרפטים בלעדיו, ראיתי אנשים שהולכים לבלם של סאוטמפטון ולפאס וכאלה.
יש אנשים שצריכים 2, אל תשפוט.
מי שצריך 2, מי שצריך 2 בכלל. כאילו דמיין ללכת עם
סאוטמפטון. לא, הוא אחד מהם, אבל אז אתה כן צריך ללכת לאזורי הסאוטמפטון וכל השטויות האלה. איפסוויץ'. טוב, יש לנו... תידו סגי שאומר מה אומרים על סובוסליי, סובוסליי, אז צריך להגיד, הוא
מאוד
כאילו
מאוד מעניין אותי.
מתופקד בתור העשר. כולנו מחפשים את הישועה הזאת שתבוא בצורה של איזשהו נכס ליברפול, שיהיה ברור שהוא יפתח והוא עולה חצי מהמחיר של סלאח. אני מאוד מקווה איכשהו לראות שזה יהיה ג'וטה, הוא שוב קיבל דזיגניישן של קשר, ואם אני, מה שאני מאמין שהוא יהיה החלוץ הפותח, אז זה יהיה, אבל כן, אני כן אוהב את לחפש את הבריחה הזאת מסלח לנכס ליברפול אחר ועל הדרך לשדרג את הסגל, אבל צריך לקבל אינדיקציה חזקה שזה יהיה משהו ששווה.
זהו, הבעיה עם סובוסלייז, שפשוט אנחנו לא נדע, אז באמת עכשיו הוא שיחק בתקחנה האחרון, הוא שיחק ב-10, אבל סלוט פשוט אמר, תקשיבו, אין לי חלוץ כרגע בסגל, אף אחד לא חזר.
כן, זה לא רלוונטי כרגע.
אז שיחקנו עם שני מספרי 10, עם סובוסלייז ואליות, אבל זה לא יהיה המערך שלנו. תחי איתו. כמו שאדיר אמר קודם, הם כולם יחזרו רק איזה כמה ימים לפני פתיחת העונה, או מה זה היה, כמה ימים לפני...
סובוסליי יהיה ב-11 של ליברפול, זה בטוח.
אנחנו
נדע
את
הטיפקות
של סובוסליי וכל הדברים האלה רק אחרי 3-4 מחזורים, ואולי, אתה יודע, לווילד קארד 4 או ווילד קארד 6, זה יהיה בחירה טובה, אבל עד אז פשוט כנראה יהיה סימן שאלה, כמה מה הדקות שלו ומה הטיפקות שלו.
הרבה מאוד זמן, נראה לי מאז קוטיניו, לא היה בפנטזי, נכס ליברפול, קשר ליברפול שהוא לא בשלישייה התקפית, שזה שחקן קישור שמסוגל להביא מספרים, וסובוסלה יכול להיות השחקן הזה, כי הוא גם מתומחר במחיר ממש טוב, 6.5
זה
כניסה מדהימה
זה,
לקישור של ליברפול.
זה אחת הטעויות הנדירות שהם עשו השנה.
זה לא טעות בהכרח, כי זה פוטנציאל. זה יכול,
כמה
מקליסטר
עולה?
להיות... כאן... אני מניח שמשהו דומה, לא בדעתי.
נכון,
בדעתי,
נו, אבל... אתה לא יכול, אתה, הוא גם אומר שמקייסטר או 6 או 6.5, אתה לא יכול לתמחר אותם אותו דבר, זה ברור שסובוסלה...
כן, אבל שנה שעברה...
6.5.
נו, אבל זה אותו מחיר. זה לא יכול
לא, להיות. לא, אבל שנה שעברה סובוסלה היה שחקן עם 7 יחזרים בסך הכל כל העונה, והוא שיחק את כל הדקות.
אני מסכים איתך, לכן הוא ב-90% לא יהיה בסגל שלי למחזור אחד.
אתה לא יכול... 8 מיליון על סמך זה שאולי הוא יהיה 10.
מסכים איתך.
את העונה הזבל שלה הייתה לו שנה שעברה, וזה שיש מצב גם, אתה יודע, גם לליברפול כרגע אין DM אמיתי שהוא באמת שש שאפשר לסמוך עליו, ואין לו בינתיים לא נראה כאילו...
פשוט זה פוטנציאל לשבור את המשחק, אתה מבין? שכולם יהיו עם סובוסליי, זה הפוטנציאל פה, כאילו. אם אתה תבין במחזור 4 שהוא הכל עובר דרכו, והוא על כל הנייחים, אז כולם יהיו איתו, כאילו, זה לא שאלה.
זה הג'ם הזה שאתה אוהב, משחקן, אבל כן, הורס את
המשחק. קולונה יש לנו כאלה, אי אפשר.
נכון, אי אפשר להימנע מזה לגמרי.
רק עשו.
צודק. טוב, חברים, מה? מילות סיכום?
כן, קודם כל, נתחיל בתודה רבה לכל מי שאיתנו.
תודה, היה נוכחות מאוד מכובדת. 81 אנשים כיבדו אותנו בנוכחותם במהלך הפרק. תודה, חברים.
כיף שבאתם.
כיף שבאתם, תודה רבה. אם יש לכם דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תכתבו לנו, כמובן. אנחנו שוב מזכירים, אם אתם אוהבים את התוכן שלנו ואתם רוצים לעזור לנו, אז לייקים, סאסקרייבים ורייטינג לעמוד שלנו בכל הפלטפורמות, זה מה שעוזר לנו באמת. ואנחנו כן נמשיך וניתן את כל מה שצריך לקראת תחילת העונה, נעבור על כל השחקנים וכל הקבוצות, אבל אם יש עוד דברים ספציפיים שאתם רוצים לדבר, תכתבו לנו ואנחנו נתייחס להכל.
יאללה, חברים, לילה טוב שיהיה.
ביי, לילה טוב.
לילה טוב לכולם, נתראה.
שתיקה מביכה. Yeah.